הגענו לתפילה שהיא הראשונה ביום אסטרונומי והאחרונה בסדר היום האנושי, וכוונה כמובן לילה הטובית, שבגלל היותה בסוף היום מבחינת סדר יומו של האדם, לכן גם מעמדה יותר בעייתי. משנה בתחת פקובי, תפילת השחר עד חצות, רבי יהודה אומר עד הלילה שעות, תפילת המנחה עד הערב, רבי יהודה תפילה גם מנחה, תפילת הערב אין לה קבע, ושמוספים כל היום. אז כאמור, המשנה כאן מציגה את התפילות לפי סדר יומו של אדם, שחרית, מנחה וערבית. זה כמובן בניגוד לקריאת שמע, שהמסכת פותחת במתי קום את שמע בערבית, ואחר כך עוד השחרית. כמובן זאת לא תובנה שלי, זה הגמרא בדף ב'. תנא פתח בערבית, יחי סייבת דקטני בשחר שתיים פני ואחד לאחריה, דידני דערבית ברישא וכולי. אז יש הבדל בין תפילה ובקוד קריאת שמע שמוצגים בסוגיות מהבוקר עד הערב, לעומת קריאת שמע שמוצגת מן הערב עד הבוקר. נושא הזה חשוב משמעותי, ומקווה שמזכר נידון בלימוד הפרק הראשון. בכל אופן, מה שחשוב ענייננו כרגע, תפילת ערבית בגלל היותה בסוף היום, מעמדה בעייתי יותר. עכשיו, במשנה עצמה נאמר אין הקבע, פשט המשנה לא שהיא פחות חשובה, אלא שאין קבע לזמן שלה, כי הוא תפילת שחר עד חצות, תפילת מנחה עד הערב, וערבית אין לה קבע מתי שרוצים. אלא שהגמרא פה, דף חז עמוד ב, מציגה את האפשרות הזאת. מה אין לה קבע? אילא אם דיבה עם מצלי כולי לילי, הכוונה אין לה קבע מבחינת הזמן בלבד, לתני תפילת ערב כל הלילה, במקביל או כמו בשחר ומנחה. אז השינוי הזה בין שחרית וערבית אומר לי ש מה נקבע כמה נאמר תפילת ערבית רשות. שבניון פה כבר טוען בצדק, זה לא אומר שהפשט הראשון לא נכון, זה רק אומר שהמשנה אומר שני דברים בחד המחתא. א', הזמן הוא כל הלילה, ב', אין חיוב. זאת אומרת, המעבר מלשון כל הלילה לעין הקבע, אז גם אומר לי שבאמת אין קבע לזמן, ובית גם אומר לי שאין חיוב מוחלט לפעת התפילה הזאת. דם ובידה משהו את תפילת אבית, רבן גמליאל אומר חובה, רבי יהושע אומר רשות, אמר בא אליך כתביה אומר חובה, רב אומר אליך כתביה אומר רשות, תנו רבנן מסב ותמיד אחד שלפני בישוע, אמר לו תפילת אבית, רשות או חובה? אמר לי רשות. בא לפני רבן גמליאל, אמר לתפילת אבית רשות או חובה? אמר לי חובה. אמר לו רבי יהושע אמר לי רשות. אמר לו המתן שכתוב עלי תריסים בית המדרש וכולי. כבר ספר מתחיל פוליטיקה ישיבתית ואני עוזב את הצד הזה, אבל הגמרא מציגה פה מחלוקת שמתגלגלת בין התנאים למוראים בדבר מעמד תפילת ערבית. אין תפילת ערבית רשות או תפילת ערבית חובה. עכשיו, ראשונים קיבלו את העמדה של תפילת ערבית רשות. זה עולה פה מתוך כל החשבונות בגמרא. אבל בסופו של דבר, בין אם צריך לדבר ושמוע, בין אם צריך לדבר ורב, אבל זה תולים בגרסאות פה, בסופו של דבר, אנחנו מושתים כרב איסורי, וכרב נגד הבאי, ולכן הפסיקה של הסוגיה היא שתפילת ערבית רשות. אלא שראשונים מתקשים כאן שמצד אחד מסוגיה הזאת עולה בבירור שתפילת ערבית רשות, כמו זה פה בתוספות הכתה כבתי דירה, סליחה הלכה כדיבי האומר רשות, והבהג והריב וכל הראשונים בצורה זו אחרת מגיעים אותה מסקנה שהלכה כמאן דאמר הלכה כרבי ישוע מפלוגי דמוראי דפליגי הליבאי, זה הבהג, זה קו כמו מוסכם בכלל הראשונים. מאידך כמה וכמה סוגיות משדות מסר אחר. בין אם זה הגמרא בדף חווה ועמוד א', שצריך לתפלל תשלומין ערבית, בין אם זה הגמרא בדף למד עמוד ב', מה קורה אם שוכחים מהיעלה ויבוא בערבית, שעקרונית צריכים לחזור לולי בעיות שהם קדשים לחודש בלילה, ועוד כהנה וכהנה סוגיות, שתוכם עולה שבעצם מתייחסים לערבית כאל חובה. טוב, זאת כמוש את השאלה הזאת, וגם בהג, גם הרי והרמב״ם, שחל להתעכב בעצם על השורש או מקור השאלה. שורש העניין הוא בנקודה פשוטה. הביטוי רשות לאומה, הביטוי רשות, יש לו בעברית או לפחות בש"ס שתי הנגדות. אומרת זה אחרת, הביטוי רשות הוא משמש בשני צמדים. צמד אחד זה צמד שלנו, דף כ"ז עמוד ב', לפי הדברית רשות או חובה. יש לי רשות ויש לי חובה. ובעשות בקוד בש"ס, רשות עומד בניגוד לחובה. ניקח כמה דוגמאות. טוב, סוגייתנו כמובן. אני אקח בגמרא בשבת דף כ"ה עמוד ב', ולא צריך להיות פה חכם גדול, מספיק להכניס למחשב רשות וחובה ולראות את הצמדים שיוצאים. הדקת נר בשבת חובה, לחיצת דם ורגליים רשות. או הלאה, אני מדברת לגבי פסח שני, נשים בראשון חובה, בשני רשות. או מצה, בראשון חובה, בלילה ראשון כזית מצה חובה, מכאן ואילך רשות. ועוד כהנה וכהנה. זה מצד אחד. מאידך, הביטוי רשות גם משמש כצמד מת מצווה. יש דבר הרשות ויש דבר מצווה. למשל, ניקח ברכות דבר מודבט, אני מדברת שם, אשר הלך השכים ואין נוגה לו, אם לדבר מצווה הלך נוגה לו, ואם לדבר רשות הלך אין נוגה לו. או ניקח הקשרים יותר חתיים, מדברת על, האם מערבים לדבר רשות, לעומת דבר מצווה, בערבי תחומים. או לגבי מקרה של כהן גדול, שבא לתמי בית בנגי בתים במועד קטן, אם ממתינים לו לדבר רשות, כל שכן לדבר מצווה. או, אני יודע מה, אני אקח דוגמה אחרת, האם סנהדרין יכולים לעזוב את לשכת הגזית לדבר רשות, לעומת דבר מצווה וכולי, ואני חוזר עכשיו לאותה גמרא בשבת דף כ"ה, שבאתי קודם, אז נאמר, הדקת נר בשבת חובה, לחיצת ידיים ורגליים רשות, ואני אומר מצווה. מהי מצווה? טוב, יהודה אמרה, ככה מגרש רבי יהודה ברבילאי, ערב שם הבינו עריבם להחמין, חצה מידה ורגליים, בתתם יושב בסדיני המצויצים. יש בגמרא רשות, לעומת מצווה, לעומת חובה, ואותו דבר כמובן מוכר לנו מהסוגיה הידועה לגבי מלחמת מצווה. יש מלחמת רשות, מלחמת חובה, ומלחמת מצווה. בחירות, המילה רשות, מצד אחד, אני חושב שכאן גדל למילה חובה. חובה, מה שאני חייב, לא שואלים אותי, אלא מחייבים אותי. אז אדם מצא בלילה הראשון, חייב לאכול. לולב, חייב ליטול. ותפילת ערבית, למה זאת תפילת ערבית חובה? חייב להתפלל. וכן הלאה וכן הלאה. לעומת, ואז רשות, עכשיו, זה לא אומר דבר רשות הוא חשוב או לא חשוב. זה משהו אחר, הוא לא מחויב. יש לי חובה, ומה זה רשות? הרשות דבר שאני לא חייב לעשות. יכול להיות שאני לא חייב, כי זה דבר באמת חסר חשיבות. יכול להיות שיש המון חשיבות, ואני לא חייב לעשות אותו. אז זה רשות לעומת חובה. לעומת זאת, רשות לעומת מצווה, אז זה אומר, בדיוק הנקודה הזאת, שרשות לעומת מצווה זה דבר חסר חשיבות או דבר ניטרלי לעומת דבר משמעותי. אז למשל, אם אני אומר שמערבין לדבר מצווה, לדבר חשוב, גם אם הוא לא מחויב, אבל דבר חשוב מערבין, לעומת זה דבר חסר חשיבות, לא מערבים. או הדקת, או ניקח את הדוגמה שם ברב שבת שוב, הדקת אינה בשבת חובה, למה? כי אחרת יכולים לצאת איזה תקלות, ישנו בית וסכסוכים ומריבות. לעומת זאת, רחיצת ידיים ורגליים רשות, כאשר בתחילה אני יכול להבין שזה רשות לעומת חובה. ואני אומר מצווה, אומנם זה רשות לעומת החובה, אני חייב לדקנר, אני לא חייב להתרחץ, אז הוא אומר, אני במצווה, אתה לא חייב, אבל זה גם לא דבר נוטרלי, זה דבר בעל ערך חיובי. אז לכן, יש לנו דבר מצווה, שזה איננו חובה, אבל כן חשוב. ולכן רשות יכול לציין היעדר חובה, יכול לציין דבר שאין לו משמעות בכלל. תלוי מה אני מנגיד אותו. כשאני מנגיד מלחמת רשות, מלחמת מצווה, אז אני מנגיד בין דבר בעל משמעות, דבר חסר משמעות. כשאני מנגיד לעומת זאת רשות מול חובה, אז הדבר יכול להיות בעל המון משמעות, כי לא זאת ההנגדה. אני דן כרגע לא על משמעות העניין, מהותו, אלא אני דן על דרגת חיובו. ולכן יכול, עכשיו, יש לנו דברים שלא מחויבים, אבל משמעותיים. אז אלו הם רשות לעומת חובה, אבל הם מצווה לעומת רשות. ולכן, כשאנחנו באים לדון תפילת ערבית רשות, השאלה מתעקשת היא, תפילת ערבית רשות הכוונה לעומת חובה, או תפילת ערבית רשות לעומת מצווה. בדיוק על הנקודה הזאת, בעצם התוספות באו והתלבשו. כשתוספות באים שם ביום דף זין, שבת דף ט', אצלנו דף חבב, תוספות באים ואומרים כל הזמן שבעצם תפילת ערבית, למרות שהיא רשות, אדם מחויב, אדם אמור לעשות אותה. נקרא את התוספות בפנים. ואומרי, נהיד רשותי, אין לבטלה בחינם, אם לא מפני שזה שום מצווה עוברת, או שרה המייני, אתה מתריכין עלי, וכי אדם מתעתו דירושם, אתם מתריכין אותו, וכו'. עכשיו, בעצם מה שהרי אומר, זה לא רק שזה זה אומנם לא חובה, אבל זה יצא טובה כמה שמלן. אני חושב שאומר בגן נקודה הזאת, זה רשות לעומת חובה, אבל זה מצווה לעומת רשות. אז אני אמור לעשות את זה, כי זה מצווה. ותפילת ערבית רשות רק אומר שאני לא מחויב, אבל זה מצווה. עכשיו, גמרא אצלנו, דף נ"ג עמוד ב', שמדברת לגבי מצוות, במסגרת דיני הבדלה, אז היא אומרת שם, אין, עם עביד אמר רב, אין מחזים אל האור, כדור שמחזים אל המצוות. אז על מצווה אדם הוא לחזר. הוא לא אומר אדיש או נוטרלי. הוא אמור להשתדל כי המצווה. כמובן. זה לא חובה. על חובה אתה לא אמור להשתדל. אתה נדרש בכל מחיר, בכל תצטרך לקיים אותה. אז לכן, תפילת ערבית איננה חובה, אבל משמעות הביטוי פה רשות, זה רשות לעומת חובה, לא רשות לעומת מצווה. כשדן על הצמד מצווה לעומת רשות, תפילת ערבית מצווה. ויש, זה מצווה, אז ממילא ברור שאמור לקיים אותה, וברור שפספס את המצווה, אז ההלכה תאפשר לך מנגנון להשלים את המצווה. אז לכן, אם אדם שכח להתפלל, אז גם אם הוא לא מחויב, אבל זה המצווה, זו מצווה שהוא פספס, אז מאפשרים לו להשלים את המצווה. כנ"ל לגבי מלך שכח ילב ויבור, אז מתברר שאת המצווה הוא לא קיים כתיקונה. זאת אומרת, הוא השתדל לעשות מצווה והוא פספס. אז היות שהוא לא הצליח לקיים את המצווה, אז יש עכשיו הלכות, אם כן קיים את המצווה בדיעבד, לא קיים את המצווה בדיעבד, ואם לא קיים, אז אני אומר לו, לא קיים את המצווה, תעשה אותה עוד הפעם. ועל כן, בעצם, תפילת ערבית רשות היא רק ורק, כמו בסוגיה פה, בניגוד מהדמה חובה. זה איננו מעיד על השאלה אם זה מצווה או לא. זאת אומרת, זה לא נוטרלי. זה בכלל לא נוטרלי, אבל זה רק לא מחויב. זה הפתרון של התוספות. עכשיו, אנחנו עדיין צריכים לשאול את עצמנו אחר כך, מה תהיה המצווה הזאת? האם המצווה הזאת דומה למצוות תפילה, למצוות תפילה אחרות, או שהיא שונה? אבל למרות שכתוב בגמרא רשות, תוספות יכולים לומר שזה לא רשות, אלא מצווה, כי כאמור עובדים פה בעצם השני צמדים שונים. עכשיו, הבהג והרי והרמב״ם, הם באים בטענה קצת שונה. נקרא פה את הבהג. וכי כאמור את תפילת ערבית רשות, הנימי לי היחד לא קבאי לצלוי כלל, וניצא לי או קיבלה עלי, שב ילי כחובה ואדומץ לי. תלותי מהכי בראש חודש וכאמרין, תבל יסכו של ראש חודש וכו'. אלא שמה מינה, כי כאמרין, תפילת ערבית רשות, אני מייחד ללא כבאי לצלוי כלל. כבאי לצלוי, שב ילי כחובה, ויתו בשבת ויום טוב מהדרין עלי, וכו'. בריף, פחות או יותר אותו דבר. וקיימה לן הלכה הקירה, ומי הוא הני מידי איך לא צא לי לכלל. ואיך זה צא לי, תפילת ערבית, כבר שב יעלי חובה. עכשיו, מה שבהג ועדות מנסים לעשות, זה לקיים, להפוך את תפילת ערבית, לא למצווה, אלא לחובה. זאת אומרת, בשני הצמדים הללו, הצמד שהם שואפים להשיג אותו, זה לא רק הצמד של מצווה לעומת רשות. הם רוצים לשדרג את זה מרשות לחובה. כנראה כי לדעתם הדין של תשלומין או שחוזר ולא יבוא לא היה מספיק לקבוע שזה מצווה, אלא צריך לקבוע שזה ממש חובה. וממילא עכשיו לדידם הם מחפשים בעצם פה לא רק, מבחינתם הסוגיות אינן אומרות שזה מצווה. הם אומרים יותר מזה, אומרים שזה חובה. ואז הם צריכים לחפש איזה מנגנון שיהפוך את זה לחובה. המנגנון במקרה הזה זה קיבלו עליי ומת, או שב לנפשי מת חובה וכדומה. ואז הריף והבהג מביאים את זה כאמור לדרגת חובה ולא רק לדרגת מצווה. עכשיו שימו לב מה אומר הריף במשפט האחרון שלו. ואמרי הנמי טעה ולא התפלל ערבית מפשע חרית שתיים והדברי הכל דלה כמנדה פליג ואפילו מנדה אמר רשות חובה היא דלתה אבל מצווה איתה והנה נהוג על נשוי כחובה. אז זה בגלל שריפה אומר, אני מסכים את התוספות שגם מנדה אמרת דברי רשות אבל זה כן מצווה, כי הריף מבין היטב שיש פה רשות לעומת מצווה ויש רשות לעומת חובה, אז הוא מבהיר. זה רשות לעומת חובה, אבל זה מצווה לעומת רשות. אז לכן הוא אומר כאמור שחובה לדעת המצווה איתה, אלא שלדידו לא די בזה, והעידנה נהוג אלמה משבויה כחובה. והשידוד זה לא רק מרשות למצווה, אלא גם ממצווה לחובה. שבקשר לזה אומרת משפט אחד, בהרעיון של הריף ובהג והרמב״ם, שמדובר פה בשב ילי חובה, או הידה נוג אלמה. מה משמעות הידה נוג אלמה הזה? לאיזה מקום זה הביא אותנו מבחינת דרגת החיוב? אז נקודה הזאת, הייתי אומר כך, יש באחרונים, למשל בנציב, בעמק שאלה, שמבינים שבעצם מדיני תפילה, תפילת ערבית רשות. ולא מדיני תפילה, אלא מדיני מנהג, נדר וכדומה, אדם מחויב. אז לכן, אם הייתם נהוג אלמה, אז חבר'ה זה כמו מנהגים. זה כמו שקיטניות, וכל יום טוב שני, וכמו הלל בראש חודש. אז אם אלה, יש גם מנהג תפילה ערבית. בעצם, לדעת הנציב, החובה הזה, הוא חובה בתורת מנהג. או אם נרצה, איזה סוד נדר כזה, מסוג של נדר חלקי, וכל בעצם הם מנסים להסביר את תוקף החיוב שווית בזמן הזה כחובה, לא בכל תפילה, אלא בכל מנהג, נדר, תקנת עוד רבנן, וכדומה. כך באמת, כך הנציב, ציטוט קצר מן הזה, שאילת אחת, סעיף קטן א', וכל זה אינו מכר תפילת אבית בייחוד, לראה ככל המצוות שבתורה שאינה חובה, ואפשר להתפתר ולהתחייב על פי מנהג, תהבי כנדרי מצווה. וזה הפירוש השני כיוון הריף. טוב, אז הוא ממשיך פה לבנות את הרעיון הזה. אני דעתי, הרמב"ם והריף לא מתכוונים רק לדיני מנהג, אלא מבחינתם מדובר בחיוב בדיני תפילה. מדבר נהוג אלמא או שבוי כחובה, זה לא אומר שזה סתם מנהג באלמא. זה אומר שמדיני תפילה אדם אמור להתפלל. למה? כי בסופו של דבר, תפילה זה בעצם עמידה לפני השם. בוודאי מדברים כרגע במסגרת הרמב"ם. שיש מצווה להתפלל, מדאורייתא, ברמב"ן מדרבנן, אדם אמור להתפלל, והתפילה היא דו-שיח ודיאלוג בין לבין הקדוש ברוך הוא. עכשיו, במערכות יחסים, נורמות משנות. אם אתה חי בחברה, מי שלמד פה לפני 40 שנה ולא בפלאפונים ולא היו טלפונים ציבוריים, התקשר הביתה פעם בשבוע וזה נחשב שהוא בן טוב והוא בקשר טוב עם ההורים שלו. מי שהיום התקשר הביתה פעם בשבוע, פעם בחודש, כשיש כבר אמצעי תקשורת רבים ומגוונים, אז זה כבר משהו אחר לגמרי. אם כולם מתקשרים הביתה 3 פעמים ביום, אתה מתקשר הביתה פעם בשבוע, אז זה אומר משהו לגבי מה את היחסים שלך. לעומת זאת, אם כולם מתקשרים הביתה פעם בחודש, אתה מתקשר הביתה פעם בשבוע, זה מסחר לגמרי. אז מערכות יחסים הן תלויות נורמות מסוימות. כאילו כמו להבדיל, כמו שצניות, אז הנורמה הוא שיקול הלכתי. אז גם כאן, לדעתם, העובדה שיש ציפייה מסוימת, זאת כאשר באים ואומרים שמקובל שכל יהודי טוב מתפלל שלוש פעמים ביום, זאת היום יהודי שלא מתפלל שלוש פעמים ביום, אז זה כמובן אומר משהו מאוד משמעותי לגבי מידת המחויבות שלו, לגבי מידת הזיקתו לקדוש ברוך הוא, כל אהב זה כיפה. אז גם כיפה אין לזה הרבה מקור הלכתי משורת הדין, אבל כמובן נראית, יש את כל המשמעות שבעולם מבחינת המשמעות הערכית, רוחנית, בגלל הנורמה. וממילא, כאשר שב ילד כחובה, ואתה לא מתפלל, אז זה באמת כבר בעיה של הלכות תפילה. כי בהלכות תפילה אתה לא עומד במצופה. עם ערב, הבוקר וצהריים, השיחה ואמר, ואתה רק עושה בוקר וצהריים ולא ערב, אז אתה מגלה במעשיך חסר די בסיסי בעמידה לפני השם, מחירות ובכל תפילה. ככה אני הייתי מסביר את השיטה הזאת, וממילא היא בעצם באה ואומרת שכל תפילה במידה וכל הציבור כולו מקבל על עצמו איזו נורמה מסוימת, אזי הדבר הזה משפיע גם על רמת החיוב. זאת הצעה. אני שוכנע, אבל אני לא יכול להכריח, אני חושב אותה. כן. אז אני בכוונה לא רוצה להיכנס פה לנואנסים הראשונים, האם מדובר באותה תפילה, או שאדם שרגיל להתפלל לערבית, אז הוא כבר חייב בכל השנה, או העובדה שהציבור כולו חייב, זה בסופו של דבר חשוב, רק אני רוצה להתקדם להמשך, אתה צודק שהדברים האלו קשורים. טוב, בכל אופן, זה בין נקודת המוצא. דהיינו שתפילת ערבית, לפי התוספות ולפי הריב זה מצווה, לפי הרמב״ם והריב זה גם שודרג והפך להיות חובה. עכשיו, אחרי שקבענו את זה, בואו נחזור אחורה לשיטה המקורית. מה זה תפילת ערבית רשות, או מדוע תפילת ערבית רשות או חובה מראש? כאן כמובן,
הצעה מתבקשת, או ההיגיון הראשוני, זה לחזור לסוגיה של תפילות כנגד אבות, או תפילות כנגד תמידים. כי הרי תמיד אפשר לשאול שאלה פשוטה, מה ישנה? מדוע שערבית ישונה מאיש אחרית או מנחה? למה אני אזזל בערבית, או עכשיו שערבית אמור להיות שונה? אז אם אלה, כמובן, השאלה פשוטה, מה ישנה מחייבת התייחסות. אז אם אנחנו חוזרים להגמת הפחבה מודבט, אז כאן כמובן יש פיצול עצום בין שני המהלכים באותה סוגיה. אם אני בא ואומר שמדובר בתפילות כנגד תפילות אבות יסדו, אז באמת, מה ישנה? כאילו, למה יעקב אבינו גרוע יותר? יעקב הוא במובחר שבאבות. למה שהתפילה של יעקב תהיה תפילה פחות טובה מצוות אברהם, מצוות יצחק? ולמה דווקא התפילה הזאת נראה אותה כשונה או יוצא דופן לעומת שני אחרים? ומי באמת בא ואומר שתפילות אבות יקנו, קשה לחלק לכאורה בין שחרית למנחה לבין ערבית, וצריך גם מסקנה שתפילת ערבית חובה. לעומת זאת, אם אני דן בעולם של קורבנות, אז כאן יש פער עצום בין ערבית ובין שתי התפילות האחרות. בשלב הזה של השיעור, אני אציג את זה בצורה מאוד חריפה והחלטית, אני מקווה שלקראת סוף השיעור נחזור ונפתח את זה מחדש בצורה קצת שונה. אבל כרגע ניקח את ההבנה הפשוטה והמתבקשת. יש כאמור הבדל עצום בין הדברים הללו. וזה נובע מכמה סיבות. א', תפילות כנגד תמידים. אז יש לי תמיד של שחר, יש לי תמיד של בין ארבעים. אין לי תמיד של ערב. יש שני תמידים ביום, לא שלושה תמידים ביום. עכשיו, הגמרא כמובן יודעת את זה, אז מה אומר? עכשיו, הירושלמי, לא שיודע את זה, אלא הוא גם משאיר את זה באמת כפער מאוד משמעותי. אם אני מתחיל מהירושלמי לשנייה אחת, רבנן אמרי, תפילות מתמידים גמרו, תפילת השחר מתמיד של שחר, את הכבש 11 בבוקר, תפילת המנחה מתמיד שבין הארבעים, ואת הכבש 11 בין הארבעים, תפילת הערב לא מצאו במלט לוטה, ושאלנו אותה סתם, הדי, ותנינה, תפילת הערב אין הכבח. זה מה ששם אומר עוד יותר. תפילת שחרית נגד תמידי תמיד של שחר, תפילת מנחה נגד תמיד שבין הארבעים, תפילת ערבית לא נשאר מה לאכול. אז עם אלה, הוא אין לו קבע. הוא נשאר מרד, כאמור, אין לו קבע. לא מצאו המלט לוטה. אחרי זה הוא שם יאמר, ביתנחומה, אמר ביתנחומה, עוד יקבו את הכנת עיכול איברים ופדרים, פשוט הקימה מגיעה מזבח כל הלילה. אז דעה ראשונה בירושלמי, שתפילת ערבית באמת שונה לחלוטין, כי לא כנגד קורבן. הדעה השנייה שיש לה איברים ופדרים, וזה כמובן גם הבבלי, אלא שגם אחרי שמצאנו את הגרים ופדרים, העסק הזה מאוד לא פשוט. וכאן מרת, קצת יותר רחבה, מרת, או קצת רקע בענייני קודשי. אז א', גם בלי רקע. אפשר להבין שיש הבדל עצום בין נביא קורבן, ושיש קורבן שאתה כנגדו, וקורבן משמעותי וחשוב, לעומת עיכול הגרים ופדרים באופן סתמי. אבל זה יותר מזה. בעצם, עיכול איברים ופדרים, א' כל לא מחויב. יתרה מזאת, זה לא אמור להיות. במצב תקין, בעצם אני אתחיל ככה, א' כל זה לא מעכב. זאת אומרת, קורבן קרה וקשר, גם אם עבדו האיברים או נטמעו, בסופו של דבר, זה לא לעיכוב. יש מחלוקת רבי אליעזר וישוע לגבי אם עבד הבשר או נטמע הבשר, אבל אנחנו עושים כבר ישוע, בכל מקרה האיברים לא מעכבים, אלו גמרות מפורשות, ואת כל יש את האיברים צריכים להקטיר אותם. אם אינם, זה לא מעכב. כי אדם בנפש יחפר, אין כפרה אלא בדם, ולכן זה בכלל לא מעכב. יתרה מזו, גם אם צריכים לסמכת, מסבירה שמבחינה עקרונית אתה אמור להקריב אותם בו ביום. תניא, אמר בשמעון, בוא ראה כמה חביבה מצווה בשעתה, שהקטר חלבים ואיברים ופדרים כשרים כל הלילה ואין ממתין מה שתחשך. שמה גם אומרת פה שחביבה מצווה בשעתה, והראיה שלא מחכים ללילה אלא משתדלים ומנסים לשרוף או להקטיר את האיברים ופדרים כבר במשך היום. וכאן חשוב להדגיש, חביבה מצווה בשעתה איננה זוזים מקדימים. זוזים מקדימים אומר, בעצם מצווה אותה מצווה. אם אני עושה ברית מילה בשלום הבוקר, שבע וחצי הבוקר, זה בסיסית אותו קיום. אלא שזה כמובן מעיד על החשק שלי, על ההתלהבות שלי, וכן הלאה. זאת אומרת, זה בעצם מעיד על מעורבותו של האדם במצווה. המצווה עצמה איכותית אותה מצווה. אז לכן, ברית מילה בשתיים בצהריים, לבד ברית מילה בשלום הבוקר, זה היינו הך מצד הלכות מילה. וממילא כל מיני שיקולים למיניהם יכולים גם להצדיק דחייה במשך שעות היום. זה זוזים מקדימים. חביבה מצווה בשעתה היא מושג אחר לחלוטין. זה בשעתה אומר שבשעתה המצווה היא בת איכות אחרת לגמרי. מה קורה פה? בגלל חביבה מצווה בשעתה מתירים לחלל שבת. כי הרי מה שמדובר שם, שבשבת יקטירו את האיברים במשך היום, ולא יחכו מוצאי שבת. אתה יכול בכיף לחכות מוצאי שבת, ולהקטיר את זה בלי שום מלאכה. אבל מותר לך להקטיר בשבת, למרות שזו מלאכה דאורייתא, כי היום שחלבה מצווה בשעתה. מה זה אומר? אז אני דעתי זה אומר את הדבר הבא. יש גבי הקטעת איברים בעצם שני מרכיבים או שני קיומים. אפשר לומר כך, מצד אחד יש בזה קיום הקטרה, ויש כל מיני גמרות ואינדיקציות בסוגיות שכשאדם מקטיר את האימורים הוא מקיים מצד הקטרה. בעברית אחרת, כששוחטים בהמה, אז בעצם שני קווים יוצאים מהשחיטה. א', מהשחיטה הדם, כי השחיטה נועד לקבל את הדם, לקדש אותו ולזרוק אותו, ושחיטה מקדשת את הדם. ואז יש לי מסלול אחד שקורבן על מסלול הדם, ומסלול שני מהשחיטה לבשר. זה מתיר את הבשר לא רק באכילה וגם בהקטרה, זה יוצר אימורים, ומשחיטת הקורבן אז כמו יוצא קו שני, ויש קיום הקרבה כפול. יש קיום אחד בדם, ויש קיום הקרבה שני של אימורים. ושניהם קיומי הקטרה. זה מצד אחד. אז יש קיום הקרבה בקטרת האימורים. מעידך, יש גם כן קיום אכילה. שתי אכילות הכתוב מדבר, אחת אכילת אדם, אחת אכילת מזבח. אכילת מזבח שבת כאכילה. מבלי כרגע להיכנס לפרטים יותר גדולים, דין פיגול למשל, שפי אסכולה מכובדת בראשונים, זה אך ורק חישב לאכול לא בזמן. אז למה? אז זה, כי זה אכילה. אז לכן, אם אתה חושב להקטיר לא בזמנו, אז חשבת לאכול לא בזמן, ופיגלת. עכשיו, פה בדיוק ההבדל בין יום לבין לילה. אם אתה שוחט ומקטיר ביום, יש לך קיום הקרבה. ויש קיום הקרבה. עכשיו, עבודה דוחה שבת. זה החידוש, אומנם זה, אלה כל הסוגיות בפרק השישי בפסחים, שבמועדו, שקורבן תמיד דוחה שבת, וזה מה שהיא לומד בתורה, שלא פסח אחד בשנה, יש 50 ומשהו כאלו כל שנה, שקורבן תמיד דוחה שבת, תמיד, כאילו כל שבוע, וממילא מה קורה? אבל יש לי קיום עבודה. אם יחכה ללילה, אבל אין עבודה בלילה. ביום צוותו, עבודה כשהיה ביום, לא בלילה. אז אם אני אקטיר את זה ביום, יש לי קיום עבודה. ואם אני אקטיר בלילה, יש לי קיום אכילה. עכשיו, אכילה מהווה קיום, אבל לא דומה אכילה להקטרה. ולמה מותר לחלל שבת? מהסיבה הזאת. כי תתקיים מוצאי שבת, זה לא יהיה עבודה. זאת אומרת, המנת לקיים מצוות עבודה, חייבים בשבת. מוצאי שבת זה כבר יהיה אכילה ולא עבודה. אז לכן, עבודה דוחה שבת. להקדים עבודה בכמה שעות, זה לא דוחה שבת, בשום פנים ואופן לא. אז לכן, אם אני קובע שזה דוחה שבת, מה שאני קובע שבלילה זה קיום האכילה, בלבד, או בשון הגמרא זה לחמו שמזבח, לעומת זאת, ביום זה לא קיום אכילה, אלא קיום הקטרה ועבודה, וממילא זה דוחה שבת. אז יוצא מזה, שאם היו מקטים את הגרעין ופדרים ביום, זה עבודה. אבל בלילה זה לא עבודה, זה רק אכילת מזבח. אז לבוא עכשיו לבנות את זה תפילת ערבית, אז תפילת ערבית פה הוא גם לא כנגד עבודה אמיתית, הוא כנגד אכילת מזבח. אז מילא לבוא ולהגיד לי ששחרית כנגד תמיד של שחר ומנחה כנגד תמיד של ארבעים, תמיד כנגד עבודת הקטרה. מילא. אבל זה לא כנגד עבודת הקטרה, זה כנגד אכילת מזבח. אז זה ודאי נראה כהרבה יותר דחוי ופחות משמעותי מאשר שחרית ומנחה. כי בעצם זה בכלל לא עבודה. תראה מזאת, לא בירושלמי, לא בבבלי, לא ברור עיכול הקטר החלבים והאיברים של מי? של התמיד או כללי? והרמב״ם מדגיש שמדובר לדעתו בקטר החלבים והאיברים של תמיד שבין הארבעים. וכן התקינו שיהיה אדם מתפלא תפחת בלילה של עברי תמיד שבין הרביים מתעכלים והולכים כל הלילה וכו'. אז ברמב״ם לפחות הוא מחפש לזיקה לתמיד. אבל לא ברור, זה דווקא עברי התמיד ודווקא לא, או זה סתם ככה עובדה שיש עברים ופדרים. אז אין אפילו את הזיקה פה לקורבן תמיד, הזיקה ישירה, גם לא ברור שמקריבים, שמייחדים את עברי התמיד להקטיר אותם בנפרד. בכל מקרה, מתוך כל זה, מעמד תפילת ערבית כנגד עברים ופדרים הוא מאוד בעייתי בתור תפילה. אז לכן, קל לקבל את המסקנה שתפילת ערבית רשות. ואז אם זה יעקב אבינו, אז כשאמרתי קודם, מדוע נקפח את יעקב ולמה לא נניח שמעמדו של יעקב דומה לזה של אברהם ויצחק? ולכן, סביר מאוד לתלות את השאלה הזאת של תפילת ערבית רשות, מה תחובה בשאלה של האם תפילות כנגד אבות או כנגד תמידים, כפי שדי אולי מתוך ירושלמי שכבר ציטטתי, רש"י מסכת שבת עושה זאת פחות או יותר מפורש. למענו התפילת ערבית רשות, מסכת ברכות, מפני שכנגד יותר חלבים ואימורים שאין מעכבים כפרתם. אז אומר רש"י, תפילת ערבית רשות, בגלל זה כנגד תמידים, כנגד איברים ופדרים, וזה לא מעכב. משתמע מרש"י, שלו זה כנגד אבות, אז באמת היה חובה. תוספות שם ביומא, במובלה מתייחסים לכך, ואומר לי, נדרשותי, אין לבטלה בחינם, אם לא משום מצווה עוברת, תדע, כיוון דיעקב אבינו תקנה, לא תקנה לבטלה, ועוד, כיוון דקנה כדברים פדרים, שמעלן ומקטרן כל הלילה, נדלומה, וכפה, מכל מקום מצווה להקטיר, תפילת ערבית נמי מצווה. תוספות פה משתמר דעתם שלא מסכים רש"י. ויחד, זה מצווה ולא חובה, אבל בכל זאת מצווה זה חשוב. הראיה, א', עברים ופדרים זה מצווה. ב', עכשיו, לו אני בא ואומר שערבית זה מצווה לעומת חובה, אני מבין. עברים ופדרים זה מצווה, וזה לא חובה כמו תמידים. כי גם יותר חלבים ואיברים, או שכן או שלא. אבל אז גם אומרים, יעקב תיקן לא לבטלה,
משתמש לדעתם גם מצד הזווית של אבות תיקנום, זה רק עושה את זה מצווה ולא יותר מזה. אז אומנם הם מרוויחים, לדעתם זה מצווה ולא סתם משהו נוטרלי, אז לכן אני יכול להיות עם משמעות גם בגלל יעקב. מצד שני, כאשר אבין, למה שיעקב יהיה פחות חובה מאברהם ויצחק? אלא אם כן נניח שלדעתם תמיד החובה זה בא מהקורבנות ולא מהאבות, שהאבות זה רק עצה טובה והחיום מהקורבנות. מטוסות משתמע אבל לא כרשי. מי שחולק את זה ישירות זה הרביה. הרביה שם לב לרשי הזה ומתייחס לכך בתשובה. ותולה ידן אמינה לרשי היי דאומר אני פילו מן דאמר חובה סבר כנגד תמידים תקנו. תגיד, דקטור חביב ואומרים לו, מה כפרה? מי הוא חובה ולהקטיר לך תחילה? אז הוא חולק הכיוון הזה, שלדעתו, גם אם זה חובה, גם דקטור חביב ואומרים זה חובה. כמו הצבעת לפני כאן על הבעייתיות והקושי שבזה, וכן חושב שהבית הסביל אמר של רשות. מצד השני, הוא לא חולק, נראה בהמשך שיש בה, יש באחרונים כמה שטענו שגם אם תפילות, אבות תקנום, בכל זאת יעקב אבינו עשה משהו שונה מאברהם ויצחק. אז זה נבנה את זה בהמשך. כרגע אני אומר כך, אם תפילות נגד אבות, סביר שתפילת ערבית חובה, אם תפילות נגד תמידים, אז מאוד מתקבל הדעת שתפילת ערבית רשות, וזה בעצם נסמך על רשי שם בשבת, שזה פחות מה שרשי אומר, ו... אלא זה מופיע אחרי זה גם בהרבה מאוד האחרונים, כי ההצעה כאמור היא מתבקשת. עכשיו בתוספות, או ברש"י, זה מאוד פשוט. החובה בתפילות זה כנגד תמידים, לעומת זאת לא החובה, אלא מצווה, זה בגלל האבות. אז אחרי, כי האבות לא יכולים לתקן חובה. כל מתן תורה, בשר ודם וכו'. אז רבנן תקנו כנגד קורבנות מכוח, לא, ככל שירוך תקנו חובה, האבות זה רק מודל לחיקוי, אז לכן האבות ייסדו את התפילות כמצווה, לעומת זאת החכמים חז"ל תקנו את זה כחובה, וכן שחריתו מנחה חובה, נשמע פה משפטנו, ערבית מצווה ולא חובה. טוב, עכשיו מעבר לנקודה הזאת, צריכים כרגע לעבור לשאלה הבאה. דיברת בהתחלה שרשות לעומת חובה, שרשות משמש כצמד לעומת מצווה וגם לעומת חובה. עכשיו צריכים לשאול פה שאלה נוספת, וזה האם המילה רשות לא רק מציינת חשיבות או דרגת מחויבות, אלא האם זה מציין גם את אופי התפילה. מחירות, האם רשות זה בעצם מילה נרדפת, ניקח שייך את המילה הנרדפת, נדבה. נדבה יכול להיות הכוונה, זה מרצוני הטוב לעומת דבר שכפו עליי. נדבה גם יכול לציין איזשהו אופי מסוים. אז למשל, אני יכול לומר קורבן נדבה. אז זה לא בהכרח שאופי הקורבן שונה, זה אומר שהמחייב שונה. נדבה, אני החלטתי להביא, החטאת הכריחו אותי להביא. יכול גם לציין את הנדבה, או דבר שהוא נדבה, לא רק כהופך, לא כמקור החיוב, האם זה רצוני הטוב או רצונו של מישהו אחר, אלא זה גם יכול לאפיין את הפעולה שאני עושה. וכאן בעצם השאלה היא פשוטה. אם למען דאמר תפילת ערבית רשות, או אם אני אומר שתפילת ערבית רשות, האם הוא הופך להיות אחר כך תפילה ככל התפילות, דומה מבחינת אופיו לשחרית ומנחה, שונה בנקודה אחת, שאם אתה שוכח או הלכת לישון או הורדת את הנעליים או חמד וכולי, שאתה פחות מחויב. אבל מבחינת האופי זה היינו הך, או שמה זה גם משנה את כל אופי התפילה, והתפילה הזאת מקבלת אופי שונה ממנחה ושחרית. הנקודה הזאת כפועל בתוך התוספות פה דף חמזן עמוד ב' והאמת היא גם דלת עמוד ב', תוספות שם בחמזן עמוד ב' ובקיצור נמרץ נראה דלקח תקנו פסוקים וקדיש בין גאולה לתפילה דרשותי. עכשיו ברשבת הדבר הזה הרבה יותר מפורט, באמת זה מופיע כבר מקורות קדומים, לא? ונהוג עם לשבוי כי חובה, מי הוא לאו חובה ממש, של מקילים, עכשיו, מה פה שלאו חובה ממש? פירושו של דבר, לא שזה לא חובה, יש לו קצת חובה, או שאתה חייב או שאתה פטור. כוונה, לאו חובה מבחינת אופיו. מי הוא לאו חובה ממש, של מקילים בהשלמה בקדושה, ומשום הכי אין שץ מחזיר תפילתו בערבית, ומשום בשעות תפילות, וגם אין נופים על פניהם, כי שער תפילות שנטריח הציבור במה שקיבלו עליהם, כיוון זה בעיקר רשותי, אלה שקיבלו עליהם, ונטריחם ביותר מה שקיבלו, זו באמת זה הטרחה. אבל האמת היא, שזה, כפי שהתוספות אומרים, זה משהו הרבה יותר בסיסי. לא בעיה שטרחה, הסכמנו להתאמץ על 18, ולא הסכמנו לסבור את חזרת השץ. אלא זה בנוי על שאופי התפילה, בערבית שונה מאופיו בשחרית. שתפילת רשות, בגלל שהיא באה, היא לא רק באה מכל סמכות אחר, היא באה ממקום אחר, מבטאת חוויית תפילה אחרת, וממילא מעמד, סוג התפילה וטבעה יהיו שונים. תוספות לא מנמקים, הם רק טוענים את זה. דלקח, תנו פסוקים ודרשותים. דרשות, אז אני יכול להפסיק מגולה לתפילה. אז אגיד, מה פתאום? למה אני ארצה לעשות דבר כזה? אולם אני לא אתקן חזרת השעץ? אולם אני לא אתקן קדושה? מדוע? אני יכול להכין, לא אתפלל. אבל אם אני אתפלל, כבר אתפלל עד הסוף. אנחנו לא נגיד, למשל, תפילת בדרשות, אז במקום להגיד 18 ברכות, תגיד 12 ברכות. כי זה מה שאני מוכן לתרוח. אלא אני יכול, מה, או תתפלל, או את תתפלל. רגע שאני בא ואומר שהורדנו פה סמיכת גאולה לתפילה או קדושה וקדיש, בעצם אומרים שאופי התפילה מבחינת כמופיו שונה. הדבר הזה בא לידי ביטוי בצורה מאוד חריפה מפורשת במהלך של עוז הרוח כאן. וכאן בעצם מכניס אותנו פה לאובי הקורה של כל הסיפור הזה. אז הוא פה מסתמך או דן יותר נכון, בסוגיית החרפה א' עמוד א', אחת הסוגיות החשובות, אבל גם כזה מורכבות של המסכת. עכשיו, הגמרא שם דנה לגבי היכולת של אדם להתפלל יותר מפעם אחת, בכל מיני מקרים שונים. מקרה שאדם שכח שהוא התפלל ונזכר תוך כדי תפילה, מקרה של התפלל יחידות, ולאחר מכן, הוא עכשיו יכול לחטוף מניין, האם הוא צריך לפעל פעם יכול, או צריך לפעל פעם שנייה, כי עכשיו יש מניין, מקרה שאדם מסופק, אם ספק יתפלל, ספק לא יתפלל, כל המקרים הללו, אז בעצם השאלה היא, האם אדם יכול להתפלל פעם שנייה, או בגלל המניין, או כי מתחשק לו, או כי הוא נזכר שהוא כבר עשה את זה, בגלל השכחה, או בגלל הספק. עכשיו, בתוך הדיון, אז יש שם כמה מימרות שלא מאפשרות את זה. בתוך כל זה, יש לו ביוחנה. הלוואי שתפלל אדם כל היום כולו. השאלה, וכל הראשונים שם דנים בזה הסתבכות לא מבוטלת, מה רבי יוחנן בא לעשות? הוא חולה, הוא נותן אלטרנטיבה, עושה אוקימתה. אז רוב, כשהוא דן הזה אומר כך, רבי יוחנן אמר, הלוואי שתפלל אדם כל היום כולו. בהנה מקבל עזר קיימן. רבי עזר הוא זה שאומר, שאם אדם נזכר באמצע תפילה, שיפסיק. או ספק, שלא יתפלל. מה אכפת לי? אני אומר, הלוואי יתפלל כל היום כולו, אז אם אתה מסופק, אז תתפלל בכיף עוד הפעם. כי הלוואי יתפלל כל היום כולו. אז אומר, אז הרוע, רבי יוחנן מסכים רבי עזר, שבספק אסור יתפלל סתם ככה. למה? אף אגב דבי יוחנן רבי, לא פניק עלי בהדיה, דאמר חוזר מתפלל. רבי יוחנן אף פעם לא אמר שספק יחזור ויתפלל ואז היה חולק על תלמידו מפורשות, אלא הוא לבש בקום כמר ניחל שאם לא עשה לא עבר, אז אף כל אומר, ביוחד מבטא שאיפה. ויותר חשוב, וקיבלנו מרבותינו, שהיו חכמים, אני מקווה, מוק מלהד או ביוחנן, בתפילת ערבית לבד. אז פה הם באים עושים מוקים בפיפייה. הם טוענים, שבש בן אדם קודם כולו, זה אך ועד בערבית. בשחית ומנחה אתה מוגבל, לומר זאת בערבית, תפל כמה שאתה רוצה. עכשיו אני דרך כבר להוכחה שלו. ובהם סלקה שמייטה, וכשם דלום עקיבים יותר משלטים ביום, ואם יעקיבו במשום בלטוסיף, כך אין אדם מתפלל יותר משלטים ביום, ואם יתפלל לו במשום בלטוסיף, ותפלת ערבית, הקמן קרב דבר רשות, ואף אגב דו רשות, אשמן המימטרה בדוד, כתיב, ערב בוקר בצהריים, ובדניאל כתיב, זה מתפלטה ביום, אה? אז הוא אומר, רבי יוחנן מדבר בערבית, ולא בשחרית ומנחה. ובעצם, מה הוא אומר? הוא בעצם אומר את הדבר הבא, ששיטת רבי יוחנן, שבעצם יש לו שני סוגי תפילות. יש תפילת חובה, שהיא כנגד תמידים, ואופייה, אופי של חובה, היא תפילה פורמלית, טקסית, היא מחויבת, וזה מה שעושים שחרית ומנחה. לעומת זאת, יש תפילת רשות, נדבה, שכל אופייה שונה. זה דיאלוג חופשי עם הקדוש, דו שיח, ביני לבינו. אני אעשה פה קטע שקראתי פה בהרבה זמניות מהציב. זה בסוף דברים פרק א'. שני אופני תפילות הם המתקבלים לפני השם. אחד, מי שאינו יכול לסדר תפילתו בלשון צח, כי מדבר לפני המלך, אבל מכל מקום, כיוון שצועק מנעמת הלב במרירות, הוא שופך את נפשו, הוא שופך שיח. הקדוש ברוך הוא שומע תפילתו, וזה כתיב, אהבתי כשמע שם את קולי תחנוני. פירוש הכל לבד בלי הצד הדברים, ובשם התחנוני, ובשם הצד מצרים כתיב, ישמע שם את קולנו, ובזה הוא חזר בחלק רחמנה לי בבית. ובזה האופן שמבקש רחמים במהירות הלב, אמרו תפילה בכל לשון. למה? כי רחמנה לי בבית, או תפילה רחמי, בכל לשון תבכה, תשתפך, תדבר חופשי חופשי עם הקדוש ברוך הוא. וידה בסוטה משום דרחמי הוא, היינו מדבר במעט הלב, ברחמי דבר שומע צד נפשו. והרי זה כמי שבא לפני מלך בשר ודם, שדרך ארץ הוא מדבר בשון המלך, מקום כל מי שבא ליצוק רחמים ועד נפשו, אין מלך של חסד מקפיד עליו, וישמעו בכל לשון שהוא מדבר, ונוח לפניו, לפרש משיחו, וכולי. מכל מקום, אבל יש תפילה שאינו בא במעט הלב, כי בכין ערך שפתיים, בשביל אחר. זה העורך דין, לא האמא שאני דון, אלא העורך דין. שהוא בא עם חליפה, עם טיעונים מסודרים, עם סעיפים ותתי סעיפים ותקדימים ופסקי דין, הוא בכין ארץ שפתיים, ואז ודאי לא מדרך ארץ כמו שנה קודש, כבר בא לפני מלך מסע ודאי בזה אופן, לא סובד שבדברי הגוד והערכה יש מאמר דומה עם דוגמאות קצת אחרות. עכשיו מה, כרגע לא פחות אכפת לי פה אם זה נעמת על מרירות ותחנונים, לעומת דיאלוג, יותר חשובה פה, זה תפילה פורמלית, לעומת תפילה בלתי פורמלית. האדם המשיח באוזן חברו, התפילה להעניק יעטוב לפני השם ישפוך שיחו, לעומת המידה לפני השם. לעומת כמו תפילה יותר פורמלית, יותר מסודרת. שדעת הוזרו, אז זה הבדל בין ערבית לשחרית ומנחה. שחרית ומנחה הן בעצם תפילות פורמליות, שבהם האדם בא ומדבר או מתייצב כנגד התמיד. ערבית זו תפילה שכל מהותה היא לא כנגד קורבן, כי כאמור, עברינו בדרים, לא מצאו במה לתלות. זה לא קורבן, זה קיום הקרבה. מה שיש בערבית זה השתבחות. זאת אומרת, זה השיפתי כמיים ליבך, קום אירוני בלילה. אז זה הבכי של הלילה, וזה התפילה שהיא המשתפכת.
ולכן הוא אומר, זה כמה שאתה רוצה, תתפלל כל היום כולו. התפילה הפורמלית, זה אנחנו סבורים שעוד פעמיים ביום. עכשיו הוא מוסיף, ואפילו אם מוקמד עד רבי יוחנן דפליג רבי אלעזר, אפילו דגיש, רבי יוחנן חולק, אנחנו פוסקים רבי אלעזר, ואז הוא מוסיף פה את הנקודה הבאה, והיא החשובה, והנימי לי בציבור, לתפילה הציבור כאן מקום תמידין, תדעת אנושות בסופי, אבל יחיד, איבאי, ליצלו את תפילת רשות הקודם, תפילת המנחה, כן תחנונים, אינו מפסיד, שיחיד מקריב על נדבה. מה שזה אומר, כל מה שאמרתי, צריך להוסיף לזה עוד מרכיב. זה מרכיב מאוד פשוט. בשחרית ומנחה יש חזרת השעץ. ובית אחרת, יש תפילת ציבור. וכאן בעצם הוא נוגע בנקודה מאוד בסיסית, שעד עכשיו לא הזכרתי. דיברנו על שחרית ומנחה כנגד תמידים, לעומת העובד, שיש שם את בעיית איזה קורבן. ויש נקודה נוספת. האם תפילת היחיד בכלל יכול להיות כנגד תמידים? הרי תמיד ששחר זה קורבן ציבור. תמיד שבאמר זה קורבן ציבור. אז איך אני יכול לעמוד בפינה בבית שלי, אל מול הכותל, להתפלל ביחידות, להגיד, אתה כנגד תמידים. איזה תמידים? אתה עם ישראל, אתה סנהדרין, אתה פועל בשביל כוח עם ישראל, את הקורבנות קנו מתרומת הלשכה, והקריבו את זה בתור קורבן ציבור. אז מה אתה מתיימר שאתה בתפילה הפרטית שלך בבית, באמת מייצג את עם ישראל? אז הבעיה היא בעיה. אז יש מודל אחד קרוב לזה, שזה קורבן פסח. שכל אחד מקריב קורבן פסח פרטי, או פרטי משפחתי, והגמרא בכל זאת בפסחים דף ע"ט קורא לזה קורבן ציבור, ויש לו סממנים מסוימים של קורבן ציבור. אז אפשר לדבר על איזה ציבור שמתגבש, שכולם עומדים בצפירה ביום הזיכרון, אפשר לומר שזה ציבור למרות שכל אחד עומד בעצמו. אבל יש פה בעייתיות ללא ספק, וזה אומר עכשיו הוא בא ובעצם יציע פה קומה נוספת, תפילת ציבור כנגד תמידים, תפילת יחיד לא כנגד תמידים אלא רחמה. זאת אומרת, בשאלה מה הזיקה מצד היחיד לתפילת הציבור, התשובה היא, תפילת היחיד היא רחמה, היא מרי שיח, היא נהמת הלב, ולעומת זאת, תפילת הציבור, זה כנגד תמידים. הדבר הזה מתבקש. ואז כמובן, תפילת היחיד יש לה קיום, זה בעצם עונה פה גם על השאלה האחרת, המנסרת בחלל כל העולם התפילה, למה פעמיים? אז אני כרגע לא רוצה להיכנס לגמרא בשלהי ראש השנה לגבי יחס הציבור היחיד, רק לומר שבתזה הזאת אז יש קיום יחיד ולא רק בשביל לעזור לשליח ציבור, לסדר תפילתו, ויש גם קיום ציבור לא רק בשביל שלא בקיא. יש קיום יחיד שעבודה שבלב, ויש קיום ציבור כתמידים, כתפילות כנגד תמידים, דהיינו, הקורבן הציבורי. וממילא יש משמעות לזה ולזה, וזה רחמי. עכשיו, החתם סופר בתשובה, בעצם הוא עלה על אותו עיקרון, הוא מדבר שם לגבי תפילה בכל לשון, בעקבות המאבקים שם ברפורמה, זה חלק ו' סימן פי ד', הוא כותב שם כך, כי אי אפשר לומר שהתפילה בכל לשון ובכל אופן שתזדמן תמלא חיסון העבודה של בית המקדש, אלא על כוחך שאינו משלים החיסון לגמרי, וכן תקנו כסת הגדולה מה שהיו יכולים בתיבות ידועות וכוונות רצויות למלות החיסון במדי אפשר, ואם הנימנו על כל תיבה ועוד ועוד, אי אפשר להתיק כמאז בלשון אחר בשום אופן, אבל אם אם אנו אומרים דברים אלו כשלם שכנסת הגדולה, אפילו שאין אנו יודעים לכוון, ממקום גדולתן לתפילתנו כעוד מה שקשורים בלעז, וטיפה לפני כן, ואם אמת הדבר, אלו נאמרים בכל לשון, המשלם בסרטם, ובכלל תפילה, שאדם יצא לכל בכל לשון, אפילו יחיד, מכל קום היינו בהקראי. אבל התמיד, העמיד שץ ברבים, התפלל בשם העמים תמיד, עם קבר של כסף, גם מתקנים תפילה בשנה קודש, אוקיי, הוא פה מנגן לכמה נימות, אבל אחת הנימות היא פשוטה, שיש תפילה בעברית היא תפילה כתמידים, תפילה בכל לשון, לא. עכשיו נראה פה מצד אחד על הקראי, מצד שני הציבור לעומת יחיד. וכמו אם נשתהב את זה מאוד זרוע, ועם הנציב שקראתי קודם, אז בעצם דבר מאוד פשוט. תפילת הציבור היא כרגת תמידים, חייבת לשון הקודש, למה? כי היא פורמלית, היא טקסית. היא צריכה לשון הקודש, צריכה את כל התקנות, לעומת זאת, המשנה בסוטה היא על יחיד, כי היחיד רחמה. אז לכן, ביחיד אפשר להתפלל בכל לשון, ובציבור, אך ורק בעברית, כי אך ורק העברית היא השפה הטקסית לתפילה. עכשיו, אם נערך בקודת הרוזרוע כאמור, עכשיו תפילת ערבית רשות, פשוט של דבר, זה לא רק לא חייבים. תפילת ערבית רשות, פירושו של דבר, אופי התפילה היא אופי של תחנונים. ערבית היא תחנונים, לעומת שחרית ומנחה היא לא תחנונים. עכשיו הוא מוסיף אבל כמובן, הנימי לי בציבור. אתה רוצה מה תחנונים לפני תפילה? בבקשה. אז בעצם כך, תפילת היחיד היא תחנונים, תפילת הציבור היא כרגת תמידים. אז לכן בשחרית ומנחה תקנו חזת השץ, כי שם אני צריך תפילה כנגד תמיד של שחר, וכנגד תמיד של בין הארבעים, אז תקנו חזת השץ שתהיה תפילת ציבור. בערבית לעומת זאת, אין לי כמובן תמיד, הכתבו בדרים כמו שהסברנו קודם, לא מספיק משמעותי להיות כנגד תמידים, אז ממילא מה שנשאר זה אך ורק תפילה בעלת אופי של רשות. זאת אומרת, השתפרות הנפש, תפילה של יצרה, תפילה של דיאלוג חופשי, וממילא לא תקנו שם חזת השץ, ואין צורך, ואז גם אופי התפילה משתנה. אז ודאי נכון לדבר חזת השץ, וקדושה, ומה שהתוספות שם מזכיר. אני יותר חושב שזה גם הפשט פה בתוספות לגבי ספרת גלל תפילה. זה לא יחייב להיות כך, אבל מה שעולה מתוך זה, זה הדבר הבא. מדוע צריך לסמוך גולה לתפילה? יש כל מיני אפשרות הסבר, ואני מניח שזה נידון בשום היומים מדף דלת. אחד מדבר על איזו מתיר. כמו שרשמי אומר, אתה דופק בדלת לפני שאתה נדבר מהמלך. אז אני צריך קודם לדפוק בדלת, ורק אחר כך לדבר איתו. כמו שבן יונה גם מסביר שם, שספרת גולה לתפילה, לפני שאני מבקש בקשות, אז אני מודה על העבר וכו'. עכשיו, פה תוספות כדי חושבים כך. בתפילה שהיא בנויה על צרה ומצוקה, לא צריך מתיר. זה כמו שנציב מתאר, מה נציב מתאר? כשאדם בא, והמלך עובר ברחוב, אז הוא פשוט מתפרץ, פורץ את המחסום, ונשכב לרגלי המלך. לא צריך שזה מתיר. המתיר זה המצוקה. המתיר זה הצרה. אז זה לא צריך מתיר. אם אני רוצה תפילה פורמלית, בכי, ערך שפתיים, אם אני רוצה לבוא, זה מלך, מלכי המלכים, בהיכלו, אז אני צריך ג' ראשונות וג' אחרונות, ואני צריך ספירת גולה לתפילה, ועוד מערכת שלמה של מתירים. אם אני בא, כאמור, נזרוק את עצמי הרגליים שלו בלי פרוטוקול ובלי שום דבר, לא צריך מתיר. אז כאמור, אם ערבי שמסמלת את התפילת המצוקה, היא לא צריכה ספירת גולה לתפילה, באותה רמה לפחות. לעומת זאת, תפילת צבא בוקר, שהיא פורמלית יותר וטקסית יותר, צריכה. זה בעצם, עולה פה מתוך האור זרוע, דהיינו אופי התפילה שהערבית שונה, ותפילת רשות היא באופייה שונה. בסוגריים, חצי שנייה, בסוגריים, אבן יונה פה מודע למהלך הזה, אבל הוא טיפה משנה את זה. בניון השם בדף חפה א', אז הוא אומר כך, אדם יכול להתפלל תפילת נדבה כמה שהוא רוצה, זה רבי יוחנן, הלוואי יתפלל אדם כל היום כולו, אבל אי אפשר להתפלל תפילות תקניות ששמונה עשרה, שתפילת עמידה רגילה, יותר משלוש פעמים ביום. אז הוא אומר כך, שתיים אתה חייב, תפילת ערבית, זה רשות, אבל מותר לך להתפלל במתכונת של התפילה הפורמלית הקלאסית, בניגוד לתפילה של רבי יוחנן שזה אחר. אז הוא מודע לכך שהגמרא בדף כ"א מדברת על שני סוגי תפילות. תפילה כמו ספונטנית, נדבתית, הלוואי את מקום כולו, ותפילה פורמלית, מאורגנת, קצובה במספר. אלא שלדעתו, התפילות הקצובות הן שלושה, לא שניים. כי רבי יוחנן הוא מסית לא לתפילת ערבית, רבי יוחנן הוא מעבר לערבית. וערבית הוא את זה בתוך המכלול. אז כמו הוא חולק עם העוזרו על הפרטים, וזה מאוד משמעותי לתפילת ערבית, אבל התפיסה הזאת, יש כאן שני קיומים שונים, בזה הוא מכיר. כן. אז אני מקווה שנגיע לזה כעד הסוף. כשנגיע לרבי אני מתייחס לכך. עכשיו, הסיפור הזה, כמו שבתוך העוזרו, הוא גם עולה, הוא צועק אפשר לומר, מתוך הרמב״ם. הרמב״ם פוסק לגבי אותה סוגיה בדף כ"א. מי שיסתפק ומתפלל אם לא יתפלל, זה רבי אלעזר, אינו חוזר ומתפלל, כמו עוזרו פוסק את רבי אלעזר, אלא אם כן מתפלל תפילת זו, הדעת שני לדבר. אז אם אני מסופק ואני לא יכול להתפלל בגלל ספק, אני רוצה להתפלל תפילת נדבה סתם, ככה מותר לי. שאם רוצה יחיד להתפלל כל היום תפילת נדבה, יתפלל. מי שהיה עומד בתפילה, נזכר שכל יתפלל. פוסק, ואפילו באמצע ברכה. אז אם אני התחלתי להתפלל תפילה על דעת חובה, אני יכול להתפלל 20 פעם ביום אם אני רוצה להתפלל תפילת נדבה. אבל אם אני רוצה להתפלל תפילת חובה, ופתאום נזכרתי שכבר התפללתי, פוסק. עכשיו הוא ממשיך. ואם הייתה תפילת ערבית, אינו פוסק. כשהוא התפלל את המצחה, הדעת שאינה חובה. זאת אומרת ככה, אם מדובר בתפילת ערבית, ואתה חושב שכבר, נדמה לך שלא התפללת, נזכרת שהתפללת, אתה יכול להמשיך. במנחה ושחרית לא. למה? כי ערבית היא נדבה ומשחרית מנחה לא. עכשיו, מה זה משנה? אם מותר להתפלל כמה שאני רוצה, אז אני יכול גם משחרית מנחה, אם עשו להתפלל כמה שרוצים, גם בערבית אי אפשר להמשיך. נקודה, רב חיים אומר את זה בלי קצת שונות, אבל זה העניין שרב חיים אומר שם בחיבורו. אני חושב שתפילת ערבית רשות, זה לא רק מבחינת תוקף החיוב, זה מבחינת אופי התפילה. תפילת ערבית באופייה היא תפילה נדבה. תפילת שחרית ומנחה באופייה הן תפילות חובה. תפילות כאמור פורמליות שנכפות על האדם אם מצד עבודת השם ואם מצד תפילות כנגד תמידים. ולעומת זה ערבית אופייה היא נדבה. בעצם מה שאמר בעוז אורוע. שתפילת ערבית רשות, פרשו שלנו לא רק שזה רשות ולא חובה, אלא אופייה היא נדבה. זאת אומרת, כמו איזשהו מערכת יחסים שונה עם הקדוש ברוך הוא מאשר תפילת חובה. זה לא העבד, אלא זה או מתחנן, או המצוקה, או האדם שמרגיש קרוב אליו, הדבק בו, אבל אופי התפילה הוא שונה. אז לכן, אם התחלתי ערבית, מה בעצם באתי לעשות? באתי לשוחח עם הקדוש ברוך הוא. אז אם אני גם הזכרתי שכבר הייתה שיחה קודם, אני יכול להמשיך את השיחה, כי אופי התפילה מראש היא שיחה. לעומת זאת, אם התחלתי שחרית ומנחה, ובאתי להתייצב לפניו, או באתי לעמוד בחובת הקורבן, ופתאום נזכרתי שזה כבר עשיתי, אז אני לא יכול להפוך את זה שיחה. זה יהיה, באמת, לא שחור ולא לבן. זה יהיה לא בשרי ולא חלבי. זה יהיה חצי התייצבות, חצי שיחה, זה לא הולך. אבל אתה כן יכול, בערבית, כי ערבית אופייה מראש אופי שונה. אז בעצם, מה שעולה מהעוזרוע, מהחתם סופר, ואולי גם מתוך הרמב״ם, עכשיו, רב חיים מבין שהרייבד חולק על זה. שהרייבד מניח שתפילת ערבית, הרשות לא משנה את אופי התפילה, אלא שזה רק ורק משנה את תוקף החיוב.
כן, וה... תפילה דשמית עד כתב הריף דודין בהתחלתו של התפילה למשתחיל התפילה נעשה את חובה מאליה לפי זה התפילה בעצמה שאני היא מתפילת נדבה והם עושים את תפילת דוד בעצמותה בכלל מינה עם תפילת נדבה כי אז, אז מה כך אומרת מה שחשוב לנו הוא בעצם תוכנית סמכות בין הרמב״ם לריף כששביב אומר שווי חובה אז תפילת דוד בזמננו לפי הבנתו בריף היא תפילה כמו שחרית ומנחה בעוד שדת הרמב״ם אז נמשיך כמו לשמור על אופיו. אוקיי, אז אם נסכם את זה, אני אגב שאלה אחת, תפילת ערבית לעומת רשות פרשו של דבר דרגת החיוב. שאלה שנייה, לא דרגת החיוב אלא אופי התפילה, כאשר האם האופי הוא אופי של דבר או האופי הוא אופי של חובה ורק לא חייבים את החובה הזאת כי איברים ופדרים לא תמיד היו. אבל בכל זאת ייתכן שאופי התפילה היה זהה. עכשיו, זה ביתנו פה גם לגמרה ביום לגבי היחס לערבית הנעילה. הגמרה ביום אומרת כך, שאמר רב, תפילת נעילה פרוטטות של ערבית, כיוון דצלילי, תו לא צריך. אז תפילת נעילה פרוטטות של ערבית, אם נפלת נעילה, אתה בטוח על זה מערבית, אמא, שאתה גמרא, מי אמר, הכי, ואמא רב, על אחרי כתבי אומר, תפילת ערבית רשות, אז יודע רשות, אז מה אני צריך לפתור בך? בא להשתמש צריך לפתור את של ערבית, הרי מה צריך לפתור? הרי בכל מקרה כבר, אתה פתור ממילא. ואתה גמרא, לדברי אומר חובה, כאמר. אז רב אמר, זה דברי האומר חובה. עכשיו, זה יצא לכל דבר מוזר. למען דמר תפילת ערבית חובה נעילה פותרת. מה פתאום? את פעת הנעילה, לא את פעת ערבית. מה לגבי שחרית? אם אדם יתפעל נעילה, נגיד שהוא פתר בזה שחרית? או אדם יתפעל מוסף, נגיד שהוא פתר בזה שחרית? כמובן שלא. אז זה מצד אחד. אז נתחיל מהווה מינה, שזו המסקנה בירושלמי, ואז נחזור, נחזור למסקנה שמה. הווה שגמרה הייתה שתפילת ערבית, תפילת נעילה פותרת את ערבית, היא תפילת ערבית רשות. וככה זה נמצא בירושלמי אצלנו במסכת ברכות, שירושלמי סבור ככה גם למסקנה, והוא לא מתרגש מהקושה של הבבלי. נעילה, מהו שתפתור של ערב? רבי אבא, בבחינו בשם רב, נעילה פותרת עת של ערב, ואז, אוקיי, עכשיו, כי בבאז הראשון מתולדת בשאלה אם תפילת ערבית רשות, תפילת ערבית חובה. ותוס במהירים הזה שם ביומה הכי משהו ירושם למען תפילת ערבית חובה אין תפילת נעילה פותרתה ולמען תפילת נעילה רשות תפילת נעילה פותרתה
אז בבבלי, אם תפילת עביד רשות לא צריך לפתור, אם תפילת עביד חובה, אז נילה פותרת. פרושן, אם זה רשות, נילה פותרת, אם זה חובה, נילה לא פותרת. מה חושב ירושלמי? ירושלמי חושב דבר פשוט מאוד והגיוני מאוד. עכשיו כך, תפילת עביד רשות, זה לא תוקף החיוב, זה גם אופיו, כמו הרמב״ם, כמו זרוע. אז אם אלה, אם תפילת עביד רשות, הרעיון כבר זה משפוך שיח. עכשיו, מה זה נעילה? נעילה זה בנקודה הזאת. תפילת נעילה היא תפילה שלא כדי שום קורבן, היא להרבות שיח ותחנונים בתעניות. בתענית, אדם מתפלל תפילה נוספת, פשוט שיתחנן עוד, עוד תחנונים ועוד תחנונים. או בשביל מה, צלות היתרה. ביום שספרי חיים מסמתים פתוחים, או כשאתה מתענה על תעניות של גשמים ושאר צרות צורות, אז אתה מבא בתפילה. אז כל הרעיון של ערבית זה מה? לעבוד בתפילה, לצעוק. אז אם הרבית בתפילה, לא משנה איך נקרא לזה ערבית, נקרא לזה משחרית. אם אתה ניתן בלילה תפילה נוספת, אז ממילא פתרת את ערבית. כי אופי הערבית זה לצעוק ולפקוד. לעומת זאת, תפילת... אז ממילא נעילה וערבית זה שחי נוהח. זה עוד הרבה תפילה. לכם הירושלמי, אם תפילת ערבית רשות, אז נעילה, פירושו של דבר, זה תפילת נדבה שאתה אמור לעשות אותה, אז נעילה עושה אותו דבר. תפילת השתפכות, תפילת מצוקה, נעילה עושה אותו דבר. אם תפילת ערבית חובה, אז ירושלמי מבין, וכאן פה הנקודה החשובה, לדעת ירושלמי, תפילת ערבית חובה, זה לא רק שאתה חייב לעשות את זה, כמה אופי אחר. תפילת חובה הכוונה, זו תפילה שנכפית עליך, זו תפילה שאתה מחויב לה, זו תפילה מרכי פורמלית כנגד קורבנות, במקרה הזה היוונו פדרים, אז אם תפילת ערבית חובה, נעילה זה לא תחליף. כי תפילת ערבית חובה, פירושו של דבר, אופי התפילה הוא אופי של חובה. וממילא, נעילה זה לא יכול להיות תחליף. אז אם תפילת ערבית רשות, אופי התפילה היא אופי נדבתי, וממילא נעילה זה תחליף, אם תפילת ערבית חובה, אופיו כמו אופי פורמלי, מחויב, מצווה, ונעילה לא תחליף. עכשיו, הבבלי חושב הפוך. הבבלי חושב שהשאלה, תפילת ערבית רשות או חובה, איננו על אופי התפילה, אותה סוגיה שם ביומא, אלא על דרגת החיוב. אז אם תפילת ערבית רשות, בכלל לא חייבים. ואז תוצאות שמתלבטים מהאומנם. ומצוות ערבית חובה, זה רק כמו שחייבים. ומה חייבים לעשות? לבכות ולצעוק ולהתחנן. אז אם אלה, נעילה יכולה תחליף. החיוב איננו אופי כפול. החיוב הוא חיוב כמו לעשות תפילה שבאופייה נדבה. רק אני מחייב אותך. אז לכן, נעילה יכולה תחליף. אז יש פה אם כן ויכוח, שני מסכימים, שנעילה יכולה תחליף לתפילת ערבית שאופייה היא בעצם כאמור לשפוך שיח. השאלה, האם זה למען דאמר תפילת ערבית רשות בלבד, או שזה גם למען דאמר תפילת ערבית חובה, כשירושלמי מבין את המחלוקת רשות וחובה כמחלוקת על האופי, ודבבי מבין את זה לא כמחלוקת על האופי, אלא כמחלוקת על דרגת החיוב, וגם למען דאמר שחובה מסכים שהאופי הוא בכל זאת אופי, כאמור של נדבה ולא של איזה חובה כפויה. עכשיו נחזור פה לשני, את הסיום לשתי נקודות נוספות. א', נחזור של תפילות אבות תקנו. אמרתי בהתחלה, וזה לא אני אומר, זה נמצא כאמור ברש"י בשבת, באחרונים למיניהם, שאם תפילת אם תפילות נגד אבות, אזי מה? אזי תפילת ערבית חובה. אם תפילות נגד תמידים, אז תפילת ערבית רשות. וכאמור זה מאוד מבקש, כי יש פער עצום בין איברים ופדרים לבין תמיד ששחת משהו בין ארבעים, ואין פער בין יעקב, אברהם ויצחק. זו כמו הפשטות, זה רש"י בשבת. תוספות רומזים קצת אחרת. שלמרות תפילת ערבית היא רשות, סליחה, שתפילת ערבית היא רשות, למרות שיעקב אבינו תיקן אותה. עכשיו, בהקשר הזה, אז כאילו אציין שגם באחרונים הרעיון הזה מופיע, נמצא גם בפני יהושע אצלנו. מי הוא כל זה כתבתי שיטת התוסו? אומנם לולי דבריהם היה נראה לי לתפילת יעקב באותו זמן, לא היה בדעתו לקובע תפילת ערבית, שרצה להתפלל דרך נדבה, כיוון שהוא למד דפרי של דעתי שפיר, כיוון שהוא עצמו התפלל אותה תפילה דרך נדבה, נימד איזה רשות, אותו הדבר בנציב שם באותה שאילתה, משום כי הסבר לתפילת אבות תקינו, ולתפילת אבות רשות, היינו משום שיעקב אבינו גם כן הוא התפלל על פי סיבה, כי דיתה בחולין, דף צדיק א', כמעט אל חרן אמר, אפשר באתי מקום שבלו אבותיי ואני לא התפללתי, ויהיו דעתי, למהד הוא מתפלל תפילת אבות. שאתם באים אומרים ככה, שגם תפילת אבות תקינו, תפילתו של יעקב שונה מתפילת אברהם, ויצחק. עכשיו כאן זו שאלה שחשובה ביותר בכלל להבין תפילות כנגד אבות. איזה תפילה האבות התפללו? על מקרה בגמרא אפשר לצאת עם רושם די משמעותי שכל שלוש התפילות בעצם עונות הקריטריון של הרמב"ן, דהיינו תפילות בעת צרה. כמו שאומן טוען שכתבו מלחמה אצלכם, הצער אצלכם, אתם מחצצות, זה הדאורייתא. אז מה יש לנו פה? אברהם אבינו, משכן אברהם בבוקר, מה הוא עושה שם כמובן? מתפלל לסדום. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא עומד להשמיד עיר, הקדוש ברוך הוא עומד להרוג אותם, אז אברהם הולך להתחנן כנגד הצרה שמתרחשת ובא עליהם, שנאמר, בין המידה לתפילה שנאמר, ויעמוד פנחס ויפלל. כלומר, התפילה שמה של פנחס היא בלב משבר גם כן. יצחק, שם יצא יצחק בסוח בשדה, יצחק לא נראה שהוא באיזה משבר, אבל הפסוק שנאמר, ויצחק על התפילה שנאמר, תפילה לעני כי יעטוף, לפני השם ישפוך שיחו, זה הפסוק שמתאר מציאות של משבר, בגרסות אחרות, זה לא תפילה לעני כי יעטוף, וזה ישפוך לפניו שיחי, צרתי לפניו אגיד. מתעטף עליי רוחי וכו'. אז הפסוקים שאין סליחה לתפילה הם פסוקים שמשדרים שבה מצוקה. יעקב, אז כבר יעקב במשבר כמובן, ושני גם פסוק. שנימה ויפגע במקום ויאלן שם, ואין פגיע לתפילה, שנימה ואתה טיפה באדם הזה, וצפת המדינה תפילה ותפגע בי, וכמובן מדובר שמתפילות לקראת החורבן. אז אפשר לטעון שכל המערכת הזאת היא מערכת של מצוקה. עכשיו, לגבי יצחק, אמרו, זה יותר בעייתי. מצד אחד, פסוק ההוכחה הוא פסוק שמדבר מאוד על צרה. מאידך, יצחק אמנם נמצא שם אחרי פטירת אמו, אבל לא ברור עד כמה הוא במשבר. לגבי אברהם, הדבר הוא במידה רבה, על איזה מרכיב הפסוקים אנחנו מתמקדים. כי הפסוק אומר כך. ומה השם זקה עצמם אמר כי הבא בחדם כי היא כבדה מאוד, ירדה נברק את צעקתה וכו'. ואז בסוג ממשיך, ושכם אמר בבוקר, מקום השמת של פני השם, שרובו אשר מה שמפה השם הכוונה, מה שמפה השם מתפלל בעד סדום באמצע המצוקה, או עמד לפני השם כדרכו, שהוא היה רגיל לעמוד לפני השם. אז כבר יש פה איזשהו מקום של איזה עמימות, זה מה שנדמה לי, עומד בסיס טענתם של פני יהושע והנציב. הנציב מזכיר שם מדרש אחר, אבל שורש העניין הוא בדיוק הנקודה הזאת. יעקב מתפלל תפילת מצוקה. הוא נקרא את היציאה לגלות, הוא בורח מעשיו, בניגוד לאברהם שמתפלל על אחרים, הוא מתפלל שחייב בסכנה, ויפגע במקום, כלומר, אברהם עומד לפני השם. עמידה לפני השם זה מצב אחד, יפגוע במקום זה מצב אחר לגמרי. בזמנו, גם קצת את זה בעבר, בזמנו, כשהייתי אצל הרב, אז הוא דיבר פרשת ויצא, דיבר פרשת שבוע, אז הוא אמר את המשפט הבא, הוא אמר, יעקב, הוא דיבר על תפילת ערבית כתפילת מצוקה, והוא אמר, אז אני אומר לכם משפט שאתם אנשים צעירים לא תוכלו להבין, ערבית זו תפילה שלא מתפלל בכל לילה, בתקווה שיקום בבוקר. הוא דיבר אז בעיקר על השכיבנו. הוא אומר, אתם בני 18-20, אני לא תבינו, אני בעברת ה-75 כבר, אומר, זו התפילה שבעצם על הישרדות. אז נאמר ככה, יעקב בוודאי מתפלל שבתוך מצוקה. ואז יש מקום לטענה, גם אם אני אומר תפילות כנגד אבות, או תפילות אבות תקנו, יעקב תיקן תפילת צרה. אברהם יצחק תקנו התייצבות כבר מתמדת לפני השם, כאילו לעובדו בכל לבבכם. אז אם אלה תפילותיהם הפכו להיות חובה, הם בעצם באו ואמרו, אדם צריך להיות מתנסים מתמידה וקבועה עם הקדוש ברוך הוא. זה חובה. יעקב בא ואמר, חוץ מאחת היחסים הקבועה והמתמדת, יש גם היתר, רשות, לזעוק זעקה גדולה ומרה כשצריך. אז לכן יעקב תיקן את תפילת הזעקה הגדולה, וזה נשאר רשות בגלל אופיו, זה נשאר רשות בגלל שהוא מיוחד במצבים כאלו. עכשיו, וזה לומד אברהם ויצחק. אז לכן, למרות שפתחתי קודם בעקבות רש"י, שיש מקום, או שמסתבר, אני עדיין חושב שמסתבר, לראות את השאלה הזאת כתלויה באבות לעומת תמידים, יש כמו אסכולה באחרונים, שטוענת שגם במסגרת תפילות אבות תקנו, שיהיה הבדל בין ערבית לבין תפילות אחרות. זו נקודה אחת. נקודה שנייה, את זה שיש המטבע. הרביה טוען, הרי ראינו את זה קודם, שגם אם תפילות כנגד תמידים, עדיין אפשר לחייב וכתוב חלבים ואיברים. זה לא פשוט, והסברתי קודם על הבעייתיות. וזה הרביה קודם בתו תו, קורס המחתת. בתו, מה זה שם? בתו, וגם בפי ג' וגם ב... גם שבתו תו קורס המחתת, הוא מציע הצעה נוספת. הוא מציע בזה, יש שומרים עלומים, שיש הבדל בין ימים של מוסף ומי שהם במוסף. ואני שמעתי זה בתפילה ומי שהם במקובל מוסף דווקא פליגי זה הרשות החובה. זאת הצעה מצד אחד מסכנת מאוד. היא פותרת את כל הקשור של תוספות בצורה חלקה ביותר. כל הקשור של תוספות שמוכיחים שהערבית צריכים לחזור על איזה מיעלה ויבוא ומקרים כאלו. אז הנה אומרת, בימים שיש בהם תפילות, שיש בהם מוסף ובימים מיוחדים, הערבית יהיה חובה, בימים שאמצע השבוע יהיה רשות. זה הגמר חבר זה פחות יפתור. אבל הגמר דפלמת זה פותר בצורה יפה. הוא לא כל כך מסביר מה הגיע מאחרי זה. בציטוט השני הוא מדבר שם על חידוש תפילה. שפה אפשר לחשוב בשתי נימות. נימה אחת היא שהימים הללו מראש מיוחדים לתפילה. בשביל זה צריך עוד כמה מקורות שלא לא צריך להיכנס אליהם, אבל הנה יצא מתוך הנחה שימי, שיש מושג שקם מוסף תפילה, ושראש חודש וימים טובים מיוחדים לתפילה, זאת אומרת, תפילה היא מהווה מרכיב משמעותי בקדושת היום, בגלל שזה ימים שבו עמידה, כל הרעיון של חג זה בעצם עמידה לפני השם. אז ביום שאתה עומד לפני השם, חלק מהמרכיב הזה זה תפילה, או מה זה אחרת, יש ראיות חזקות מאוד, שלא ייכנס אליהם כרגע, שקורבן מהווה קיום בקדושת החג. שהחג מחייב קורבן מצד אחד, מצד שני הקורבן יוצא חג, שיש זיקה עמוקה בין קורבנות לרגלים. ויש זה כמו הוכחות מוצקות וחזקות. עכשיו, אותו עיקרון גם בתפילה. כי מה הרעיון? שיום שהוא עמידה לפני השם, יום טוב זה קדושה, יש יותר שכינה בעולם, אז אתה מולד יותר לפני השם. אז עם אלה יש יותר קיום תפילה במים האלו. אז קיום התפילה הזה יתבטא, אומרת, תפילה ביום טוב, בין במקרא קודש, כמו שרמב"ן התורה מדבר, בין מדבר כמו עמידה לפני השם, אז יש קיום תפילה ביום טוב, ובשבת, ואולי בראש חודש, וממילא, היות שיש קיום תפילה בימים האלו, אתה אמור להתפלל לא רק כנגד קורבנות, אתה אמור לעבוד בתפילה, כביטוי בשעת היום, או למערכת היחסים שקיימת. זאת אומרת, אם תוצאו, אני אומר את זה ככה, מישהו שאל אותי לא מזמן, אם אין איזו בעיה של חוסר עקביות, שמתפלים בכוונה עצומה בימים נוראים, או במסעת ימי תשובה, ובאמצע שנה, ככה, הכל באיזי, ונתפלל נהיית אחרת. אז כמעט, זה לא אידיאלי ולא רצוי, וכבר אמר בישראל סלנטר שכל השנה צריך להיות כמו אלול, ואוי ואבוי אם אלול יהיה כמו כל השנה. ואז את מכן, אמרתי, זה לא רק בעיה של, זה לא רק בעיה של שחיקה. יש גם איזו אמת אמיתית בנקודה הזאת. בזמן אינטנסיבי, אז מה הביטוי, כמו שמעת לכם בתחילת השיעור, אם מה נחסים אינטנסיבית, הקומוניקציה והתפילה חייבת לבטא את זה. בימים שבהם הזיקה לקדוש ברוך הוא קרובים יותר, ודושו של ממצאו, קרוב יותר קרוב, כשאתה מרגיש יותר את המתח הדתי, מרגיש יותר את הנוחות השכינה, אז להתפלל תפילה רגילה, היא לא תואמת את המצב, התפילה חייבת לתאום את המצב הנפשי שבו אתה נמצא. אם אתה מצב נפשי של מתח דתי ויש לך חולה בתוך ביתך חס ושלום, יש לך רגעי שמחה גדולים, יש לך חגים, אז אם התפילה שלא תבטא את זה היא פגומה יותר, ושהתפילה שלא תבטא את זה כאשר המתח הדתי שלך הוא חלש יותר. זאת אומרת, התפילה אמורה באופן אמיתי לשקף מידת המתח הדתי הכללי שלך. עכשיו, זה יכול להיות גם חגים. התפילה אמורה לשקף באופן אמיתי גם את העובדה שבחג יש יותר קרבה. אז לכן, בחג אני אומר, ערבית זה לא רשות. בחג, כמו שביום הנישואין של אשתך, או כמו ביום הולדת של הילד שלך, אתה אמור יותר לבטא את תחושותיך, כך גם אתה אמור בחג. ולכן, תפילת ערבית שהופכת להיות חובה, זאת שכל שנה היא רשות. זה כיוון אחד אפשרי, וכיוון שמלשון הרביה גם משתמע כך. כיוון השני, והוא מעניין, ואני אומר זאת בכמה מילים, מבלי לגרוש יותר מדי לקודשים כרגע, זה לחשוב שאולי הקטר חלבים ואיברים בליל שבת שונה מאשר בכל השבוע כולו. הרקל הזה זה גמר בשבת, או שתי גמרות בשבת, יש בעיה בעצם בכתר עיוון בחלבים בליל שבת. אמרתי קודם, אחד השיעור, שהגמר עומד בפסחים, שחביבה מצווה בשעתה, ולכן מה? מותר לחלל שבת בשביל הכתיר חלבים ואיברים. למה? כי אם אתה עושה ביום זה קיום הקרבה, ובלילה זה רק קיום אכילה. ולכן אני אומר לך, אם תחכה במוצאי שבת, בעצם פספסת את העבודה, ועבודה דוחה שבת, אז לכן מותר בשבת בצהריים להקטיר חלבים ואיברים. מצוין. אז מה כך שבליל שבת? האם אפשר בלי שבת להקטיר חלבים ואיברים? בלי שבת אתה מקטיר את הקורבן של יום שישי בבוקר, והקורבן הזה הרי א', מי ממש מותר לך לשבת הקורבן של יום שישי? ב', אל תגיד עבודה דוחה, הרי כבר אמרנו, זה לא בטוח, זה עבודה, זה בעצם אכילת מזבח ולא עבודה. אז האם בכלל מותר בלי שבת להקטיר חלבים ואיברים? אז יש מה בשבת, זה קוף י' דלת עמוד א', תנו רבנן, עולה שבת בשבתו, לימי דרכבי שבת שכם יום הכיפורים, יכול אף שם הכיפורים בשבת, תמונה בשבתו. דיבר בישמעאל, וקימה עולה שם בשבתו, לימי דרכבי שבת שכם יום ביום, ביום טוב, יכול אף יום הכיפורים, תמונה בשבתו, והדין פה ממשיך, אבל מה שברור זה ש מקסימום אפשר להקריב חווי יום הכיפורים בשבת, או הפוך, לא חווי יום חול. וזה גם גם בשבת דף חב דלת עמוד א', צריך, חב דלת עמוד ב', הבאי אמר קרא עולת שבת בשבתו, ולא עולת חול בשבת, ולא עולת חול ביום טוב. אז אי אפשר להקריב עולת חול בשבת. אז בעצם בלי שבת אין יותר חלבים ואיברים, כי הקורבן הוא קורבן של שישי בבוקר ולא עולת חול בשבת. זה מאוד הגיוני. אז בעצם יש בעיה עכשיו קשה עם פשט עביד בלי שבת, אם כנגד, אם זה באמת כנגד יותר חלבים ואיברים. אלא מה, יש תוספות בשבת דף חף, מה אומר שם? שלא תבואו יש בכל מושבותיכם ביום השבת, במושבותיכם יהיה אתה מבעיר, אבל אתה מבעיר במדורת בית המוקד. שהמקדש אין איסור הברה כמו בגבולין. אומרת הגמרא שם, קרא כי אתה למשרי איברים ופדרים. עכשיו תוספות שם, מתחילים שם לדון בהשוואה בין הסוגיות האלו. לא להתחול בשבת, מי שעושה זה חלק מודע לדיבור מסכיר למישרי. זאת אומרת שמנהלים דיון שלם, אומר לצורך העניין רק את ההצעה הבאה. במידה ורוצים בלי שבת, למי שאיברים ופדרים, זה צריך להיות איכשהו קורבן, זאת אומרת, הקורבן צריך להיות מזוהה מהשבת. זאת אומרת, בניגוד לאמצע השבוע, שבו הקורבן איננו בהכרח מזוהה, זאת אומרת, לא ממקטירים, חלבו של מזבח. צריך לחמו של מזבח. בלי שבת, או האיברים ופדרים הם יהיו אך ורק אם הם מזוהים כקורבן שבת. אז שם אמרו שם התוספות שנייה אחת, וריבה מסתפק בשאר קורבנות כשמשלה בין האור אם נעשו כמו שמזבח למשבינו בשבת אליו. יש פה כמו מי שרוצה דיון שלם בנושא. יכול להיות שבלי שבת אמרת להתיר את איברים ופדרים, אני חייב להניח שמדובר, אני חייב להגדיר את זה כולת שבת. מבלי להגדיר את זה כולת שבת לא יעזור שום דבר. אז או שזה אסור או שמגדיר את זה כולת שבת. אז עכשיו בעצם שם על כך, בכל השבוע הזבורים פדרים לא מזוהים עם היום. כמו חוץ מהרמב״ם שמדבר על הזבורים פדרים של תמיד שבין הארבעים, בושים אחרים או בגמרא אין עסקור דווקא על הזבורים פדרים מסוימים. אז עם אלה, בכל השבוע ערבית היא כנגד עבודת מזבח הכללית. לעומת זאת, בליל שבת, השם הזה לא עבודה כללית, זה חייב להיות עולת שבת. אז אם זה עולת שבת, אם זה מזוהה עם שבת, אז זה הופך להיות יותר קורבן היום. זה קורבן היום בצד אבית כנגדה. עכשיו, הבלעתי פה כמה הנחות מאוד לא פשוטות, ובוודאי שהשיטה הזאת בערבייה היא מאוד, מאוד מחודשת, לא מוכרת מראשונים אחרים, וכמובן, לא הייתי קורא לדרך המלך.
אבל מרת, אם נכפה איזשהו היגיון, יכול להיות שזה קשור בנקודה הזאת, שהקורבנות בליל שבת, בדווקא בזוהים השבת יותר, ממילא גם התפילה הזאת יותר קשורה ליום, אבל כן יכולה להיות תפילת השבת. טוב, עד כאן הנושא הזה, הנקודה החשובה באמת, היא תפילת רבית רשות, אך ורק כאופי שמת, כדרגת חיוב שונה, כמו הבבלי שם ב... כמו שבחן תמיד בריף למשל, שאופיו היא חובה, או שזה משנה גם את כל אופי התפילה לאור מה שראינו. מסביב לזה בעצם הדברים הללו, ושנית, הנקודה של אור זו רוח, שיש הבדל בין א', שחרית ומנחה לעומת ערבית לגבי תפילות נגד תמידים, וב', ציבור לעומת יחיד, שגם זו נקודה מאוד משמעותית. עכשיו רק משפט אחד שמחוץ לשיעור. לפני היום, אם אני לא טועה, ממש היום, לפני 30 שנה, התחילה מלחמת שלום הגליל. זה בדיוק 30 יום. היום זה היום השנה 30 לתחילת המלחמה. עם ישראל שמחיר יקר במלחמה הזאת, וגם הישיבה, כחלק מעם ישראל, גם כן שילמה מחיר יקר. כל מי שיעבור ליד השלט שם בכיסא בית המדרש, ואני מקווה שמדי פעם אנשים שעובדים ליד השלט חושבים מה שכתוב בו גם כן, ולא רק קוראים את זה כמקום, נשים שם את הגמרא או את הקוס קפה שלהם, ואני מבקש ומתחנן שלפחות לא להשאיר ציוד על פינת הזיכרון שם. אוי ואבוי, אם יבוא איזה אב שקול ויראה ש... אתה מעקב פנית הסיכרון, ממנים שירות של כוסות או, או מחברות. בכל מקרה, אני מקווה שאנשים מדי פעם שמים לב לכתוב שם, שלמנו מחיר יקר וכואב באותה מלחמה, כמו לצערנו גם במלחמות אחרות. יש שם אחד שנעדר מהשלט, והסיבה היא שהוא לא נפל בקרב, הוא נעדר. יש לנו תלמיד... מבית המדרש הזה ממש, מהחדר הזה יצא למלחמת לבנון, ועד היום לא נודעו מה, לא נודעו עקבותיו, לא ידוע מה עלה בגורלו. ישב פה ממש מטר או שניים איפה שאני עומד כרגע, יצא ולא שב, שמו זכריה באומל, וכמו גורלו איננו ידוע עד היום הזה. אין לנו מרת עכשיו, אין פה בישיבה שלט, כי כמו מרת, הוא לא נפל, הוא נעדר. ולכן מרת, אני מתארת לי שהמודעות בעצם למחיר הזה עד היום פחות ידוע. ביום חמישי הקרוב אנחנו עושים התכנסות, אירוע לציין את ה-30 שנה להיעדרותו. היום השנה האמיתי הוא שבת, אבל שבת יש לעשות את זה, אז אנחנו עושים פה אירוע ביום חמישי אחרי צהריים, אירוע נוסף בירושלים ביום ראשון מרת בקהילה שלו. אז א', אני באמת, פשוט קודם כל רוצה ידע את הציבור, מרת שיום חמישי אחרי צהריים, אז זה פה שעתיים האחרונות של הסדר, אנחנו נקדיש למרת, בעצם לציין את חסרונו והיעדרותו, וכמובן גם כמרת להפנים את העניין, וגם הייתי אומר, הייתי מוסיף גם כן את רגישות העניין. אומרת, אנחנו בסופו של דבר נמצאים פה בערפת, אני לא רוצה להקדים את המאוחר, ביום חמישי נתייחס לכך בהרחבה, אבל מרת, בסופו של דבר מרת, פשוט לא ידוע, ואימו תהיה פה בעזרת השם, ותכן גם בני משפחה נוספים, היא גם תדבר פה, וכמובן שמבחינתם את הדבר החשוב יותר זה לברר מה עלה בגורלו, מרת, בעזרת השם נשיב אותו, ולכן מרת, יהיה פה 150 את האירוע, הפרטים בלוח המודעות, אני כמובן מצפה מרת, שגם נזכור ונזכור אדם שהיה פה וכרגע מרת, אנחנו לא יודעים את מה, איפה הוא וזהו.
מה שאני צריך להבין ברב שיש איזה, אם רוצים, אם זה ללמוד, אם לומדים את התפילות מהאבות, שאנחנו מנסים לדמות איזה משהו, שהאבות יקנו את זה בצורת חובה, אז אנחנו נהפוך להם את התפילות לחובה. אם אנחנו לומדים את זה מהקורבנות, אז קורבנות שהן לא יהיו חובה, גם התפילות גם לא יהיו חובה.
יש מקום לתפיסה
כזאת. אני מבין את התפיסה, אבל השאלה כמה מרחיקים עם ההקבלה. זאת אומרת, אני אבוא ויגיד שקורבן של פסח חרב יומיים וחצי, אז תפילת ערבית של פסח זה אפשר יומיים וחצי להתפלל אותה. עד איפה אני מחזיק ואני
אומר... זה נקרא כנגד תמידים.
זה רק כנגד תמידים? וכנגד זמן של איברים מוגדרים
שקרב... ושם יש כנגד הכתורת גם, כי משנחה כנגד הכתורת. כן, כן. שנית אגב, מרת...
אני אומר, כמה מקום יש להסתכל על ההקבלה המלאה? ודאי שצריך להיות איזה מקום...
זאת שאלה, אני חושב לגבי הדין הבסיסי,
יש כאן לגבי האבות, אני אגיד...
אם ככה, הגמרא לפחות, לגבי הזמנים, חושבת שצריך להסתכל על זה
גם לגבי הזמנים זה לא הקבלה, זה גם לא הקבלה מלאה. עובדה שהם לא נותנים להשלים אותה עד הזמן שאפשר להשלים את התפילת ערבית. את התמיד של... תמיד מילון? מה?
אמרנו, את פה... זה חובה מודבר, שהתמיד זמני היום זמני הקורבנה.
כן, אבל רואים... בסדר, שיטת רבנן, שאומרים עד שש שעות, אז רואים שזה לא ממש מקביל את...
למה?
עד הזמן שהוא אפשרי ולא עד הזמן שהוא קרב בפועל.
זה מאוד דבר מאוד מודבר.
אבל אני אומר אותו דבר גם לגבי האבות. גם האבות אני יכול להסתכל על התפילות שלהם שהם לא באמת התכוונו ל... אף אחד לא יודע את הכוונות של האבות, אז אני אבוא ויסיק איזה הסקה מסוימת מהאבות וישליך את זה על התפילות.
אפשר את הסיטואציה, כמו שקודם בתנ"ך. כמה זה אי אפשר לעשות, בתנ"ך הייתה סיטואציה מסוימת.
אני אומר, זה נתון לפרשנות. זה יצא שנתון לפרשנות גם דין התפילות.
מה?
בגלל זה גם העניין של דין התפילה. זה יעלה על הדעת שכל אחד יבוא וישנה את הפרשנות של התפילה ויגיד, טוב, אברהם כנראה הוא עשה את זה רק לסדום, אז אולי רק במסגרת...
במסגרת הסוגיות, באינפורמציה בסוגיות, אז... אז גם מסוים, אני אתאר.
ומה לגבי יצחק? יצחק הרי לא נאמר שהוא קבע את התפילה כחובה. אברהם אלה, הוא היה מתפלל שם כל יום.
מה אומרת?
יצחק הוא סתם תהיה בשדה.
לא. מה? ההנחה היא, עד כל, ההנחה היא שזה לא חד פעמי. שאת ישבה,
יצחק?
אני אומר היום שאיזה מישהו פה אומר...
יוצא לטייל בסדר. זה אומר שהוא כל יום מטייל.
כן? מה, חסר פה אנשים שעושים הליכה כל יום?
בסדר, אבל אני לא חושב שמיצחק זה הנקודה שהיו צריכים...
אני רק מתאר את זה, כי שם הוא פוגש את רבקה. הוא יצא להליכה היומית שלו, שם הוא פוגש את רבקה. אז לכן זה אתה מציין את זה.
אני סתם פשוט, הנקודה הזאת של ההקבלה המלאה בין הלימוד מהאבות ומהקורבנות לתפילות, נראית לי בעייתית, כי אפשר עוד הרבה דברים להקביל, והתפילות הראו בצורה מאוד מוזרה. אפשר להגיד שצריך להתפלל גם כמו המואזין, שכולם מתפללים ביחד, כמו התפילות שהיו במקדש, הם גם היו ביחד.
קודם כל, אגב, תפילה ספרדית היא באמת הרבה יותר משותפת. תתך כבר גם היום תכף בכנס ספרדית.
לא, שכולם התפללו באותה שנייה. זה היה כזה דבר להתפלל
ב... תקרא בדיוק ברמב"ם, אדם בכנס ספרדי בנוי, שהחזן במרכז, וכולם שם בחטא מסביבו, והוא באמת מתפלל בכל רם את כל התפילה, זה בונה באמת העיקרון הזה.
אבל זה עקרונות, זה עדיין לא יבוא וישנה.
זה לא עקרונות.
עכשיו לגבי, חשבתי אולי שהרב ישקלל את זה גם לגבי מצווה עוברת, אם התפילת ערבית נדחית מפני מצווה עוברת או שאינה עוברת. לא, השאלה אם שייך לקחת את זה בחשבון.
הנה איזשהו סביר שהיא לא תדחית מפני
מצווה עוברת. כי התוספות פה אומר שהיא נדחית גם מפני מצווה שאינה עוברת. או אם ישו מצווה שאינה עוברת, יעשה המצווה ולא יתפלל. אף על פי שהמצווה אינה עוברת.
בסדר, קשה לומר שמצווה שאינה עוברת, זה יותר גרוע מיורית הנעלם. זה הגמרא שם די ליברלי.
טוב.
אז נדעתי שהגמרא שם אף אחד אין מוכה יותר. אם אתה תגיד שבחור בישיבה שהוריד את השלופית מכנסיים בגלל זה הוא לא רוצה לפעול עוברית, אני אעזור את הישיבה. אז תיקח מוסר מצרים תאורית וגם תעשי בחסן אורקי ותתפלל. נגיד לו שרה הימייני אז לכן אתה פתאום מתפלל. זה עכשיו יהיו כחובה, אנחנו בסוף לא בסוף, עושים גם פה אביף, לא כמו הרצה שאתה.
כן, אני מבין שהפסיכולוגיה.
כן, זה, הם אומרים את זה.
טוב, לגבי האורך הרוח, הוא כן טוען שזה חלק מהגים על תפילות, בפרחת דניאל. שתשעת רביתי כן כחלק מהגים לתפילות. אני הבנתי אותו יותר בשביל שאתה מדי רבניון.
כן, שתשעת רביתי... אף אגב שזה רשות מצאנו שאסור, זה אסור בתור רשות,
לא בתור תמיד. אם כן, אז מה הכי
נוגעים את זה בשאר התפילות? אביב לא כנגד צמידים לבד. אבל גם לא כנגד צמידים לבד.
אבל מבחינת אופי התפילה, מה זאת אופי התפילה? בכל זאת יש הבדל בין ג' תפילות לשאר התפילות. אז מה המשמעות?
אולי פה, כשאומר שזה קיים בלמד. אתה גם מפלל לתפילה עצמו בבד.
תפילות רשות ברחובה, זה רק שלום. בכלל, דילת להם לא חובה, ולא רשות, בא מהנת לה.
לא, חוב. בינתיים פה הוא מתחיל במהלך השני שלו.
במהלך השני זה, אז הוא מוותר על כל התפיסה
הקודמת? בשני הרבה שיש לך לא בטוח יוחן זה... כלומר, יוחן זה הרבה יזר נחל כאילו. אבל אז הוא מכניס את האדם אצלי יחיד אצלי, אני אחד בדיוק.
אז בחלק השני באמת הרביעית היא עומדת בקו אחד עם מנחה ושפיל עם מנחה.
הרב חילק בין רשות מצווה, בין מצווה לחובה. בתוספות, מצד שני, מצד אחד הם אומרים שאם אין לך מצווה אחרת, אז חובה לך. מצד שני, יש איזה מצווה אחרת או איזה טרחה.
מה?
בתוספות אומרים מצד אחד, אם אין לך שום מונע, אז יש חובה. מצד שני, אם יש לך איזה עיכוב קטן, פתאום זה הופך למה? לרשות?
הופך למצווה...
אם מגדירים את זה כמצווה...
שכדאי, אבל לא מחויבים.
אבל הם כן מחייבים את
זה. לא, אני ככה. בעצם, תפילת דוד רשות, ראשית מה שתפילת דוד מצווה. מצווה זה שום דבר שבלי שום סיבה אתה אמור לעשות אותה. אבל אם יש מעכבים, מניעות, אז אתה יכול לוותר על זה. זאת אתה מצווה. מצווה זה דבר שראוי לעשות אותו, אין כן סיבה לא לעשות. הסיבה, אין כן איזה יהודי מלכה ודעתה. זה כמו, אני שכחתי את הדוגמה, אני אגיד את הדוגמה, זה כמו לאכול מצה באמצע פסח. לפי הגרא. שאם אתה אוכל מצה כל השבוע יש מצווה, אתה לא מחויב.
אתה
לא יכול לוותר
על הרבית.
לפי הגרה, לפי הגרה. אתה חייב בליל הסדר לאכול כזית מצה. בשאר השבוע אתה לא חייב, אם תוכל להיות לך מצווה.
אם תוכל, אבל
לפני... רגע, אבל אתה לא... אז אם אתה לא רעב, אז בסדר, אז אתה לא מחויב. גם אבל, אם תתאמץ ותוכל מצה, יהיה לך מצווה. אבל אם לא בא לך, אז אתה לא חייב.
אבל מה אתה אומרים, אישי?
זה דבר, שאם תתפלל, יש להם מצווה.
אם לא היה להם את הבעיה של התרת החגורה, אז היו מזרזים אותם איך להתפלל.
כי אתה אמור, אבל אם זה בא בטרחה, אז מותר לך שלא. אני גם חושב שהתרת החגורה פה, אני מתאר לעצמי, זה כמו בימינו, נגיד, להתפשט ולהתלבש. זה כמו אחד ששם פיג'אמה, זה לא רק, כאילו, חגורה כזאת, אני קשה להאמין שגם הגמרא חושבת שמותר בגלל זה בפלה אווית. כאילו, מפתח כפתור בחגורה, זה לא נראה גם מתכוונת. כן, מתכוונת, שיצטרכו מעט להתפשט, להתאבש, איזה תקע שלהם. וזה עדיין, עדיין מחוץ לאחד.
טוב, ולגבי בסוף העמוד של הערב בערב שבת, איזה זיהוי יש לי בשבת?
אני חושב שאמנת להקטיר חרבים לבינים, אתה צריך לנחס את ההקטרה הזאת לשבת.
איזה משמעות יש לקטרה
שבת?
מה? איזה משמעות יש לקטרה שבת?
אתה בא כאן בשביל זה, אתה בא לתוספות שם. מה שקורה זה כך, תיקח קורבן, שם מסוים, הקורבן צריך להיות קיום של המקריב, הופך להיות קיום של המזבח. בדרך כלל, ההנחה היא שזה קיום גנרי של המזבח. פרש לי בשביל קיום כללי, מצטמי, של המזבח. מה שבעצם מסתם אחרי ההצעה הזאת, שבשבת לחמו של מזבח זה לא קיום במזבח בלבד, זה גם קיום בשבת. העובדה שבשבת המזבח אוכל גם מעשיר את השבת.
אמרנו שבלילה זה בכלל לא עבודה אפילו.
אז אני אומר, בשבת זה לא ככה. זה שאחרת יכול להיות שתחילו שבת.
מה
אומרת
שלא ניתן
להקים
את זה?
לא, בתנאים מסוימים מותר, זה זמת, זה קרב יותר שמדווחך. הם שם מנסים להגדיר בדיוק איפה כן, איפה לא. זאת אומרת, אחרי שאתה מסוים כבר ניתן. כי זה שייך למקדש כבר. אם זה יהיה לך את ההבטבו שם, אחרי שתחזור את זה.
לגבי הנקודה, אני חושב
שאני חושב. מה?
לגבי הנקודה האחרונה של הרב עם השבת.
עכשיו, הנושא זה מה בדיוק הנושא? תסביר קצת יותר.
בגדול, חיי משפחה בעולם המודרני של המאה ה-21.
כן. מה הרב הסביר בקטע האחרון של הרבי לגבי שבת? עם החיבורים מסודרים? לא הבנתי מה הרב רצה להגיד, מה קורה עם התפילה של הרבי.
זה ככה. על מנת להצדיק את הדברים המוחדרים בין שבת, אני חייב לנחס את זה לשבת. דוד, לא, האחלה פשוטה היא
שבכלל אבל לא מכיר
זה כאילו המזבח. מה שמזבח שורה זה כאילו המזבח, זה כאילו המזבח. זה לא דברים נפקנים, למשל, כמובן פסול, אם הייתי מה המזבח, אז הוא אז מותר להשאיר את אותו, למה? זה כל הכבוד שלי, זה כמו שהיה במזבח. זה כמו שמזבח.
או אכילת מזבח,
מזבח משהו. אז עכשיו, אז נהל, כל שבוע זה מצא לי, זה כאילו מזבח, לא כאילו במקרים. בואי נהל, בשבת, זה לא כאילו מזבח, זה מקרים בשבת.
איך אני אומר את זה? בסיס מה?
סתם את בסיס עובדה שיש קשר מפרשת שבת, מפרשת מזבח. מה?
ולכן העברים מבדרים, זה נגיד לשאול ביום שישי ואני מוצא בשבת, אז אני אומר בי, כאילו, ברגע שאני שואל לשבת, אז זה של
קושת. אחרי שלם מסוים, דברים שלם שלם מסוים שלך מזבח, כאילו, כך איתו, שלך מסתפוע, זה שם את תעשות שם.
את תעשות איזה דף?
כך מודה לשם.